ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל עם האלוף במילואים יצחק בריק.
שלום אלוף בריק.
שלום שלום.
מה שלומך?
טוב, תודה. במסגרת האילוצים.
כן. מה אתה אומר? ראית איך כולם נהיו פתאום... מדברים על זה שהייתה קונספציה, כולם פתאום מאשימים, כולם פתאום היו, הפכו לבריקים, כל באולפנים, מלא אנשים שמדברים על הקונספציה. כן, פתאום עכשיו כולם נזכרו שיש קונספציה, הם התריעו בשער.
כן, כולם, הם, כן, כולם, ממש כן. כך, אתה צודק ב-100%, פתאום התעוררו. כן. אני כבר שנים צועק על הבעיה הזאת, על השכיחות, על העירות, על התחושה שאנחנו מרתיעים, על התחושה שאנחנו חזקים, והנה זה בא לנו... לצערי, וצריך לעשות הכל, זה לא יעבור לנו בגדול עוד יותר.
כן, עכשיו יש רק איש אחד שהיה בקונספציה. רק נתניהו היה בקונספציה.
ממש לא.
חוץ מנתניהו, כולם התריעו בפניו כל הזמן, ואמרו לו, אתה חייב לכבוש את חמאס, אתה חייב לכבוש את הרצועה, אתה צריך לראות מה קורה פה, אנחנו לא ערוכים, יכול להיות שואה, כולם אמרו לו את זה. רק נתניהו, הוא היה שבוי, והוא רצה לחזק את חמאס. הוא היה עם הקונספציה שאנחנו צריכים להגדיל את חמאס, ולתת לו לגדול ולצמוח, ולעשות לנו את הדברים האלה. חוץ ממנו, כולם התריעו. כל העיתונאים, כל האלופים, כל האלופים בדימוס, כל הצבא, כל הפרשנים, כולם התריעו בפניו.
כולם היו בקונספציה קשה. גם הפיקוד הבכיר של הצבא, וגם בחלק מהערוצים של התקשורת, שבמקום לתת ולהציג את הדברים האמיתיים, זרו חול בעיני הציבור, ונתנו להם להרגיש שאנחנו צבא חזק ומרתיע, בו בזמן שהצבא היה חלש מאוד, והיה צריך מה שנקרא טיפול שורש. והנה היום כולם נהפכים למוכחים בשער, הם ידעו. היו רשתות שלא הזמינו אותי, חד וחלילה לא לשמוע את הרעה, על מנת שהציבור יהיה שקט ושירגיש נוח. ולא עשו את האלף בית הנדרש בהכנת העורף למלחמה, בהכנת הצבא למלחמה. כל מה שאמרתי קורה, לצערי הרב, אם לא נדע עכשיו לצאת מתוך הבוץ הזה ולהתכונן ומהר אל מלחמה האזורית, שזה פי מאה יותר קשה, שהיא תבוא במאוחר או במוקדם, אולי עכשיו, אולי יותר מאוחר, אבל אנחנו לא שם. אנחנו מתעסקים עכשיו בסיפור של עזה, אבל שוכחים שזה יכול להביא את המלחמה האזורית, ולזה צריך עכשיו להתכונן באופן מיידי.
אבל נפגשת עכשיו כמה פעמיים, נפגשת עם ראש הממשלה?
נכון.
איך אתה מתרשם?
מצאתי אדם שמבין היטב את השטח, מבין היטב את הבעיה. פשוט מצאתי אדם שמקשיב, שרושם, ו... הרגשתי שהוא מבין את גודל הבעיה ומתכונן להתמודד איתה, ברצינות, תוך כדי השיחה שלי איתו.
איך אתה מתרשם בכלל מכל האירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מבחינת ההיערכות של הצבא וכל ה...
תראה, אני בא ואומר, כשהם תקפו אותנו לפני שבועיים, נראה לי זה השבועיים,
שבועיים וחצי, כן.
את מכת חיינו, שאנחנו בעצם לא קשרים, לא מוכנים מבחינה... מודיעינית, זה היה קשל נורא. לא רק הקשל של אי-הבנה שבמשך שנה הם עושים תרגילים, ואנחנו רואים ואנחנו אומרים, הם מורתעים, אלא גם מבחינה מבצעית מה שקרה בשעות הראשונות. כולם במיטור, לא כולם, רובם, לא מקימים את האנשים. יש מה שקרה, קונות עם שח, הרי זה יכול להיות שנותנים פקודה תוך כמה דקות כולם בעמדות. גם, וגם היו שתי התראות מאוד קשות, שראש אמן ואלוף פיקוד דרום אמרו, עוד תרגיל, ואתה מראה לך את החוסר הבנה הבסיסית, מה זה אויב, מה זה מלחמה, איך מתכוננים אליה. ואז אני בא ואומר, שכמו שהם הכינו את התקפה, הם הכינו מראש את ההגנה מול ההתקפה שלנו. מי שחושב שהלכו להתקפה ועכשיו הם מכינים את עצמם, שנה, שנתיים עבדו על זה. הם ידעו שאחרי ההתקפה...
שלא לומר 10 שנים.
כן. עכשיו, מה הם עשו? הם מבינים שאנחנו נרצה להיכנס. את כל הצירים שאנחנו רוצים להיכנס, זה כבר רצועות מוקשים, מטעני צד, מטעני בטן, הם בכל הבתים מלכדו, הם ייצאו מתוך החורים, האמצעים שיכנסו ויראו את הטילים. ואנחנו ניכנס עם כוחות גדולים, כאשר הם נמצא את כל מה שאמרתי, זה תהיה שחיקה קשה מאוד.
אבל עושים ריכוך עכשיו מאוד גדול.
הריכוך הזה לא פוגע ב-30-40 אלף מתחת למנהרות.
לא, בסדר, אבל כל מה שדיברת עכשיו, על הביצורים, על המטענים, על המלכודים, על העמדות, הכל מרקחים.
תשמע, גם כשמרקחים, ברגע שהעסק נכנס, הם יוצאים מתוך ההורים ושמים עוד פעם. זאת אומרת, עכשיו, אתה נכנס לתוך עזה. בהרבה מקומות זה יהיה בין הבתים. קשה מאוד, יש שם אזרחים. אתה לא יכול להרוג עשרות או מאות...
לא, הרוב...
לא הרוב, לא הרוב. לא הרוב, חצי מיליון נשארו.
ומי שלא, אז זה בשור, לא? איך זה הולך?
כן, אבל
זאת... בעיה שלא.
זאת הבעיה, תקשיב. ברגע שאנחנו נפגע באזרחי בצורה המונית, זה בכלל ללא ספק יניע תהליך של דרדרות שיכול להביא למלחמה אזורית. וזה אנחנו בבעיה פי מאה יותר קשה. אני רוצה לומר דבר נורא פשוט. אם אנחנו נפגע בהרבה מאוד אזרחים, תוך הלחימה, וזה יקרה כאשר נכנס פנימה, אזי אין לי ספק שיהודה ושומרון יכולה להתעורר בהתפרצות המונית של זעם, אינטיפאדה, עשרות אלפים ירוץ לתוך היישובים שלנו ואנחנו לא מוכנים. את זה צריך להכין.
לא, אבל עכשיו מכינים, היישובים מתכוננים, הרבה נשק.
אז זה בדיוק מה שאני אומר. בשביל להתכונן היום בכל יישוב, הייתי שם, רק לפני שבועיים, עם 50 מאזים של יישובי יהודה ושומרון. ואמרתי להם, אין יכולת עם כיתת כוננות לעצור מאות שירוץ הולכה ליישוב. צריך פלוגת כוננות, כאשר יש להם כלי נשק. יש עמדות שאתם בונים מסביב, אתם מתרגלים. זה רק התחיל, הם רחוק משם. הם היו בלאלנט, הם היו צריכים לשמוע אותי בשביל להבין שמשהו הולך לקרות להם. זה ייקח כמה חודשים לפחות, וזה את הזמן צריך להתכונן, כי זה יתפרץ כנראה. אחרי זה בתוך ישראל, הפורים הערבים שירוצו בין הבתים, וזה לא שומר החומות, זה עשרות מונים יותר, צריך להתכונן. אפשר להקים משמר לאומי מהר, והצגתי את זה לכל מי שרוצה, ולא לחכות לכל האישורים וכל הסיפורים. כלומר,
תגיד, אתה לא, כן. אתה יודע, מתחילה להישמע ביקורת עליך, שאתה מלחיץ פה את האנשים, שאתה מעורר פה תבלה, שאתה גורם דמורליזציה, שאתה רואה שחורות, שאתה התאהבת בפוזיציה של רואה השחורות.
תראה, כמה שזה מוזר, שאחרי כל מה שאמרתי, והתראיתי, וכל זה התראיתי, קורה, כן. ונשחטים לנו 1,500 אנשים, או 1,300.
1,400.
1,400. והתראות שלי, אם היה מישהו מקשיב אז ברצינות, היה כל אחרת. אז היום אחרי כל זה עוד אומרים, אני מפחיד את האנשים שיפחדו ושלא ימותו, לכל הרחוב השדים. מוטב שתפחד, מוטב שתתכונן, ומאשר תמות. מה הם לא הבינו פה? אם אני אומר להיום לקהל, שהכניסה היום לעזה, שאנחנו לא מוכנים, הצבא כרגע הגיע, אחרי שבועיים צריך להתארגן להתקפה. אפשר להכין צבא בשבועיים, כשאין תוכניות, אז עושים תכנית מהירה, כשחסרים הרבה מאוד אמצעים, יחידות שהגיעו אחרי שנים לא מאומנות, יחידות שלא מכירות את האתר הזה בכלל, מכניסים אותם, ואז הם יושבים שם חודשיים, מוקים וכל הכיוונים. אז מה אתם רוצים? להיות מאושרים ושהבנים יארגו, או להבין את האמת ולהתכונן אליה? ואני בא ואומר, לפני שנכנסים, תכינו את הצבא כמו שצריך. לפני שנכנסים, תכינו את היישובים מול אינטיפאדה השלישית ביהודה ושומרון, מול טילים וכו. ואל תגידו, למה אתה מפחיד אותנו? תפחדו. כן, תפחדו, אבל תתכוננו. זה הרבה יותר טוב מאשר לא לפחד ולמות. תפחדו ותחיו.
אתה יודע שראיתי לפני איזה יום יומיים, שלחו לי כותרת של כתבה מלפני 18 שנה, שבה אתה חתום על איזושהי עצומה או מכתב בעד ההתנתקות.
תראה, בתקופה הזאת, אני לא זוכר, אבל נניח שזה נכון, אז יכול להיות שחתמתי, אני לא מכחיש, לא זוכר דרך אגב שחתמתי. אז חשבתי שהיציאה מעזה היא נכונה, משום שחשבתי שבמשך השנים, אנחנו יהיו בתוך הברוך שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בתוך עוטף עזה. זאת אומרת, יהיה קשה מאוד להגן על היישובים, וזה לא היה עוצר את התהליכים, להפך, זה היה עוצר הרבה יותר כאוס וסיכון, לא עם עוטף עזה שיש גדרות ויש צבא. יישובים שפוסרים בתוך האוכלוסייה הערבית, שהיו כל לילה, כל ערב נכנסים, מנסים, צהל לא מסוגל היום להגן על יישובים בתוך ישראל, כי הוא קטנצ'יק, אז איך הוא היה מגן על יישובים האלה? זאת אומרת, לטובת האוכלוסייה הישראלית, לטובת זה שלא נהיה בתוך הבוץ הלבנוני, העזתי כל הזמן, כל שעה, כל דקה, חשבתי שזה היה נכון לעשות את זה.
תהית?
אני לא חושב שתהיתי. אני לא חושב שתהיתי, משום שאני חושב שאם היום היינו בפנים, הצרה שלנו הייתה הרבה יותר חמורה.
למה?
משום שלא לנו את היכולת להגן על הדבר הזה.
והיום יש לנו את היכולת?
היום אנחנו מגינים על עוטף עזה, וגם פה יש לנו בעיות מאוד קשות.
תראה מה קרה.
נכון, לא, גם אם היית בפנים, זה היה קורה משום שאתה אי קטן בכמה יישובים, שלא נותן את היכולת להתמודד עם, בתוך המרחבים העצומים, מתחת המנהרות.
בוא נגיד ככה. כן. כן, יהודה ושומרון, אתה חושב שזה נכון לצאת, לעשות תוכנית התנתקות מיהודה ושומרון?
לא.
אז למה לא. אתה לא חושב שתהיית לגבי רצועת
עזה? משום שזה אחרת לגמרי. ביהודה ושומרון, דרך אגב, תשאל אותי, אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות פרוסים מיישובים בודדים, אנחנו צריכים מה שנקרא, בבלוקים הרציים, ולהיות שם. אנחנו על זה יכולים להגן, על זה אנחנו גם יכולים להחזיק צבא, אבל אם אתה מנסה לעשות את זה בכל הפינות של מדינת ישראל, אנחנו היום נמצאים במצב שאין לנו יכולת לעשות את זה. אנחנו, אם נהיה בצפון, יש לנו פחות בדרום. אם נהיה בדרום, יש פחות בדרום. אם אנחנו ביהודה ושומרון, אנחנו נמצאים היום במצב שהפריסה גורמת לכך שהצבא הסדיר לא מתאמן. אנחנו כל הזמן בתהליך, אז צריך למצוא את האיזונים הנכונים. אי אפשר את הכל ביחד. כן, קצת לוותר, הרבה להשאיר, אבל בצורה חכמה.
אתה נקודה. מפתיע אותי.
כן.
מפתיע אותי. הרי לדעתי ברור שזו הייתה טעות. ברור שזו הייתה טעות. היציאה מעזה, כולל פינוי היישובים. אני חושב שצריך להחזיר את היישובים. צריך להחזיר את היישובים, את גוש קטיף, את נצרים, את כפר דרום, להחזיר אותם, ואולי לבנות עוד כמה יישובים. כי איפה שאין יישובים, אין צבא. תראה צפון השומרון שאין יישובים, מה קורה שם באזור ג'נין. תראה איזה אזור של שליטה של ערבים, כשאין שם יישובים ואין שם צבא. להפך, דווקא היישובים מכריחים את הצבא להיות בשטח.
הצבא לא יכול.
דווקא היישובים מנכיחים, כן, את הצבא בתוך האזור, בתוך השטח, ומאפשרים לנו לשלוט באויב שלנו. אנחנו צריכים להפסיק לברוח. הבריחה הזאת גרמה לזה שרודפים אחרינו. להפך, אנחנו צריכים להתחיל לתקוף. אנחנו צריכים להפסיק להיות עם גדרות, שהם יהיו עם גדרות.
א', אני מסכים איתך שגדרות זה על הפנים. כל החומות שבנינו במיליארדי דולרים לא מוכיחות את עצמם. האם היינו עושים חזית נכונה עם חיילים ועם נשק ועם עמדות וטנקים, היה הרבה יותר נכון מאשר להחזיק, לשים את זה. אבל לגבי היישובי, אני לא מסכים איתך. מדינת ישראל, אני מדבר על עוטף עזה כרגע, לא הייתה יכולה לעמוד בהתקפות כמעט היומיומיות.
כי לא עשו את חומת מגן. מה? כי בניגוד ליהודה ושומרון, בניגוד ליהודה ושומרון, אריק שרון, במקום לעשות חומת מגן ברצועת עזה, מה שהיה צריך לעשות במקביל ליהודה ושומרון, ברח מרצועת עזה. ואז במקום שיהיה לנו מצב שבו אנחנו שולטים בשטח, כמו ביהודה ושומרון, ויכולים לשלוט עליו פחות או יותר בצורה סבירה, נגיד, כמו שיש עכשיו, אני כבר לא מדבר על מה שהיה לפני אוסלו, שהתמודדנו עם אבנים ובקבוקי תבערה וסכינים, אני מדבר על מה שהיה אז, כן, אחרי האינטיפאדה השנייה, כן? אז במקום לעשות את זה, ברחנו מרצועת עזה.
הרשות הפלסטינית, כל הכעס שלנו עליהם, נתנו לנו גב מאוד חזק במשך שנים, בתיאום איתנו, שבלעדיהם היה לנו הרבה יותר קשיים לעמוד גם ביהודה ושומרון. לא היה מי שיעשה את זה בתוך עזה, היינו צריכים בעצמנו להיות שם, גם אם היית עושה חומת מגן, היית בתוך האוכלוסייה,
נכון,
שני מיליון,
נכון,
אין, למדינת, נכון. אין למדינת ישראל
תייך. אבל לשם אתה הולך עכשיו,
אוקיי.
זה מה שאתה הולך לעשות עכשיו.
אוקיי,
אז מה, נו, אז מה,
תקשיב.
אז אם אתה הולך לעשות את זה עכשיו, אז למה יצאת? יש, אם עכשיו אתה הולך,
כן.
תראה איזה מחיר, ואתה מדבר על מחיר מטורף שאנחנו צריכים לשלם.
לא היינו צריכים לעשות את זה.
כבר שילמנו.
תקשיב, היה יכול לעשות מה שאתה אומר, אז בלי להישאר שם בפנים, לצאת ולשמור את זה קטן. זה אפשר לעשות, לא לחכות שזה יתעצם.
אין, בריק, אתה מפתיע אותי, בלי שליטה אין יכולת לשמור את זה קטן.
תקשיב.
אתה צריך שליטה, או שאתה כובש, או שהם כובשים אותך.
לא, תקשיב.
וכשהם כובשים אותך ראינו מה המשמעות.
לא, תקשיב, שליטה, אם אתה שואל אותי היום, מדינת ישראל בתוך עזה, עם כל התהליכים שהם קוראים שם, שהיית יושב שם והיית גם חוטף הרבה יותר מאשר ביהודה ושומרון, היית בעצם מאבד שליטה מהר מאוד, והיית מתקפל. היית יכול לשלוט במצב, דרך אגב, על ידי שכן היית עושה פעולות בזמן, לא מחכה שהם יתעצמו, לא מאפשר להם לבנות את כל הרקטות
לא,
והטילים.
לא, לא, אתה לא זוכר מה היה, אני זוכר מה היה. אני זוכר, אני הייתי בסיורים עם הצבא בתקופה הזאת, שלפני הגירוש מרצועת עזה, כן? שהיו נכנסים שם גדודים לכל פעילות, זה היה עם שריונאים וטנקים, וכל מיני נגמשים מבוטנים, וכל מיני, כל מיני דברים, זה היה פעולות מטורפות. אי אפשר היה להתמודד עם הטרור הזה, ומה שהיה בפילדלפי זה היה מטורף. רק ניקוי הרצועה, ועכשיו אנחנו הרי הולכים לעשות את זה.
לא, לא
אנחנו מסוג... הולכים לנקות את הרצועה.
לא היית אז מנקה, וגם היום לא מנקה. היום, אם תיכנס, וזה אמרתי, זה יהיה רע מאוד בשלב הזה. משום שאנחנו ניפגש עם מוכנות מאוד גדולה, עם עבודות כבדות, ולא נהרוג את כולם, יישארו הרבה מאוד במנהרות, אם יצאו עם תמונת ניצחון צהל נכנס, עזב עם הרבה מאוד עבודות. אם היית נשאר במשך שנים בתוך עזה עם הצבא ועם המדינה, על מבחינה כלכלית, היה קשה מאוד להתמודד את זה, לא היית מצליח לאמן את היחידות שלך, כי הצבא הוא בגודל מסוים, שכבר היום הוא לא מתאמן, הוא נמצא כל הזמן בתוך יהודה ושומרון, היית חוטף מהטרוריסטים מתוך השני מיליון אלה כל הזמן.
בריק, קיבלנו שואה.
אני מסכים איתך, אבל אני בא ואומר שהשואה לא יותר קטנה, אם היינו יושבים שם במשך שנים, והיינו חוטפים כל יום, כל שעה.
לא, אם היינו שולטים, לא היינו מקבלים שואה. אנחנו פשוט לא רצינו להיות כובשים, פשוט האבילות, כן, שנשבנו מדינה שלמה בעזרת תקשורת פושעת, שלקחה אותנו למחוזות מטורפים, עם אוסלו האסוני והגירוש האסוני שגרמו לנו, קיבלנו שואה. זה הכל, זה תהליך. הימין,
לך...
הימין הזהיר הרשנים שזה מה שיקרה, אמרו שואה. חבד אמרו, שלטים של חבד, ההתנתקות שווה שואה. כתבו שואה, אוקיי. ואז אמרו להם, אתם מטורפים, אתם ימין קיצוני, אתם פסיכי, אוקיי. מה אתם אומרים? זאת, קיבלנו שואה, קיבלנו שואה.
אני בא ואומר לך שוב, ואפשר להתווכח עד הסוף, שבמידה והיינו שם יושבים שנים, בתוך שני המיליון האזתים, השואה הייתה לאורך זמן, לא אולי בהיקף של במקרה
לפני
הזה.
לפני אוסלו? לפני אוסלו?
אני מדבר בנוכחותנו באופן תמידי בתוך עזה.
כן,
שליטה,
כן.
על עזה.
שליטה.
שליטה, לא... תשמע, אני בא ואומר לך, זה לא יכול להתקיים לאורך זמן שמדינת ישראל, יהודה ושומרון זה מספיק גדול, ואנחנו שם נמצאים יום ולילה, כאשר הצדיר לא מתאמן, הצבא לא מתאמן, אם היינו צריכים לעשות את זה גם בתוך עזה, היינו בעצם חדלי פתרון מבחינת היכולת להתמודד.
איזה נוכחות של צבא הייתה לפני אוסלו? מה החזיקו? מה צהל החזיק לפני אוסלו ביהודה ושם ברצועת עזה?
תראה,
כמה, איזה כוחות החזיקו שם?
רגע, מה שהיה אז זה לא מה שהיה במשך הזמן
אנשים
קורה.
היו עושים שוק מסדרות ונתיבות, היו עושים, היו עושים שוק
כן,
בתוך רצועת עזה.
כן, אותו דבר היה ביהודה ושומרון, ותראה עם כל מה שאנחנו עושים שם מה קרה בינתיים. יש שם הקסנה, יש שם טרור, יכול להיות אינטיפאדה, גם אחרי שעשינו תחומת מגן, מאז ועד היום העסק לא נסע יותר טוב, רק יותר גרוע. ואם היית עושה את זה גם עם עזה, אז הברוך היה יותר גדול. לכן, אם אתה מחזיק שטחים כל כך גדולים ביהודה ושומרון, ואתה צריך לשמור עליהם, ואתה משלם על זה ביוקר רב, כי אנחנו מאבדים את היכולת של הצבא ללחם, כי קרוב הזמן הסדירים לא מתאמנים. המילואיניקים גם. ולכן צריך שם להתרכז כרגע, אני מסכים ששם אנחנו צריכים להיות, ולא לעזוב כרגע, משום שאז אנחנו נקבל חמסן שמה, אבל אם היית עושה את זה במקביל, לא היה לך יותר יכולת לשמור על המדינה. ואני אומר את זה בצורה חד משמעית. אבל בוא נמשיך הלאה.
בסדר, מה זה הלאה? מה זה הלאה? מה יש לך להגיד? מה אתה רוצה להגיד? בואו, תפחיד אותנו עוד קצת.
אני לא מפחיד, אני אומר עובדות. זה ההבדל ביני לכולם. אני אומר עובדות, ואני מכיר את העובדות של צהל יותר מכולם. אני במשך 10 שנים, משנת 2008 ועד 2019 הייתי נציב קלות חלים. חפרתי את הצבא כמו שלא חפר אף אדם מאז קום המדינה. 1,600 ביקורים ביחידות וביקורות. שלוש פעמים בשבוע בשלוש יחידות, 4 שעות בכל יחידה. שיחה עם החיילים, המפקדים וההרצאה על מנהיגות. הייתי מקבל תמונה קשה של נתק בין הפיקוד הבכיר למה שקורה. ואחרי זה נכנסתי לא רק לטיפול בחייל הבודד, אלא לנושאים מערכתיים כוללים ו... הצבא קיבל, השקיע, טיפל, הבעיה שלא היה תרבות ארגונית לחזק את הדברים האלה, אני קראתי את כל הדוחות הקשים, מבקר המדינה, מבקר הצבא, מבקר מערכת הביטחון, כולם דיברו באותה שפה, אז לא רק בריק, רק הצבא התעלם, נקודה.
תגיד, אם אתה מכיר כל כך טוב את הצבא, אתה חושב שהכוחות שלנו ערוכים למלחמה ברצועת עזה?
לא. אני על זה מדבר. היום, אחרי שחתמנו את המכה,
אי אפשר... אני לא מדבר על העורף, אני מדבר על הכוחות שלנו,
אני מדבר על זה.
השריון.
אני מדבר על זה. ריכזו במשך שבועיים מצהל, לעצות להתקפה, ואפילו לא המתינו לעשות התמאה של אמצעים ששנים לא התאמנו עליהם, על רקם שלא התאמנו, על גזרה שלא מכירים, חוסרי ציוד, אנשים שלא יודעים בכלל מה לעשות שהם יכנסו פנימה, כל התפיסה הזאת, איך מרזיקים במשך חודשים צבא בתוך עזה עם כל מה שאמרתי קודם, איך מביאים לוגיסטיקה, חפנים פצועים, כל זה עדיין לא מוכן כראוי. אי אפשר ממכה כל כך קשה תוך שבועיים לצאת להקות, צריך להכין את אותם לוחמים ששנים לא התאמנו. וזה בדיוק מה שאני אומר, אנחנו נקה אותם מלמעלה, לא נעזוב אותם, נאמן את הצבא, שיהיה יותר מוכן עוד חודשיים שלושה, במקביל נבנה את היכולת...
מה והמאות אלפי אנשי מילואים, מה יעשו בינתיים?
בוא אגיד לך, קודם כל לא כולם יצטרכו להישאר, כי אנחנו בזמן שמקים, לא, אנחנו משארים מספיק כוחות
של הגן. מה מקים? מהאוויר?
מהאוויר עם פצצות עומק וחור. אבל אגיד לך יותר מזה, מי שחושב שנכנסים עכשיו, ואז אנחנו נותנים בום, נמצאים שם חודשים, הורגים שם 10,000 אנשי צזים, ואז פתאום הכל שקט אפשר לשחרר, קשקו, זה רק מסבך את הבעיה. כי זה יביא לי מלחמה הרבה יותר רחבה. יהיו שם הרוגים אזרחים, ואז יתפרץ יהודה ושומרון, ומה שיקרה בתוך הארץ האורי, ואז יתפרץ חיזבאללה הרבה יותר חמור מה שעכשיו. זאת אומרת, נמצא אצלנו בקאוס הרבה יותר חמור, שלא רק עוטף עזה נמצא בו, כל המדינה. ומי שחושב שאפשר לשחרר אחרי הפעולה הזאת אנשים, להפך, נצטרך עוד אנשים. אנחנו נמצא אצלנו מלחימה הרבה יותר קשה. אז מה אני מציע?
אתה יש לך נשק, תגיד?
לא.
לא? עם כל התבלה שאתה מעורר, אתה מסתובב בלי נשק?
תשמע, המילה תבלה, אני מציע שתרד מה זה. התבלה הזאת שאני עוררתי, זה לא תבלה, זה עובדות שצריך להגעת את המת, ולא להרדים את הציבור על ידי שכיחות, ומה שנקרא, זריעת חול בעיני הציבור על ידי התקשורת.
לא, אבל אתה עצמך מסתובב בלי נשק?
אני בלי נשק, דוגמה אישית.
אני ראה לי, אני יכולה להוציא רישיון לנשק, אתה יודע?
תראה, היה לי נשק לפני הרבה שנים, אקדח, ואז הסתבר לי שאני מחזיק אותו בבית, הוא צריך לקבל כמה תנאים בשביל להיות בבית, אפשר לגנות אותו בשנייה.
כן.
ולא היה לי את התנאים האלה, ויש לי בעיות של ציצולים באוזניים, וצריך לעשות אותם מטווח, וזה הורס לי עוד יותר, אז אמרתי, עכשיו אני חושב כן להגיע לנשק, אתה צודק, צריך נשק.
כן, כן. יש לך רישיון לטנק?
יש, אני מפקד גייס, אז עם טנק אני יודע לנסוע, זה בסדר.
אוקיי, טוב. נכנסה מיכל קדוש עם דיווחי התנועה, אז בוא נשמע ונתחיל פול ריין אנשים על המצב שבו אנחנו נמצאים. בבקשה. שלום צביקה יחזקאלי.
שלום ינון, שלום.
מה המצב?
אתה רואה? מסתכל ומחכה לראות מאיפה תבוא הישועה, כי אנחנו עדיין באותו מצב, תשמע, אנחנו שבועיים וקצת אחרי הטבח הנורא הזה, וחמאס מתפקד, והם בסדר, ובעולם באירופה בכלל, אתה יודע, מבזים אותנו, הם אמנם שחררו 4 חטופות, אבל זה כלום מכלום, וכל השאלה, מה הלאה? מה זה לרסק את חמאס גם, אני גם לא מבין, אבל מתקדמים.
מה אתה אומר, מה אתה היית אומר שצריך לעשות עכשיו?
תראה, כמו שאלוף יצחק בריק התריע, אני התרעתי מהצד הפלסטיני כבר הרבה הרבה זמן. אנחנו פשוט לא מבינים, יש לנו עסק, ואני חושב שהסיפור של עזה לא ייגמר בעזה, ומאוד חשוב איך נסיים את עזה, כי זה, יש לזה נפקמינה והשלכות למה שיהיה ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון, הרשות הפלסטינית והתושבים פה מעריצים את מה שחמאס עשה. הם רק מחכים להזדמנות שיהיה להם לעשות את זה. תראו, נפל דבר בהוויה הפלסטינית אחרי, בוא נאמר, 75 שנים מאז הנקבה שלהם, הם הבינו שאפשר להפך את הגלגל. תראו, חמאס עשה פה משהו שבאתוס הפלסטיני זה כבר תחילת זכות השיבה. עכשיו, אנחנו בכל השנים האלה מכילים ורוצים ושקט, מחפשים שקט, קנינו שקט ברצועת עזה שעלה לנו בדם רב. עכשיו השאלה, מה תעשה שם? מה זה לרסק את חמאס? ואיך תעשה את זה? הדיון הטקטי, אם להיכנס קרקעית או לא, בטח דנתם בזה, אז אני גם חושב, כמו שאלוף בריק חושב, שצריך לרקח, ועוד לרקח הרבה, ויש מה לרקח. עדיין לא פגעת בתווך התת-קרקעי של חמאס. אני רואה את חמאס מתפקדים. עכשיו, כל האנשים שהיו אחראים לכל הכישלון הזה במשך 15 שנה, הם אלו שצריכים להוביל אותנו עכשיו, ואני רק מקווה, איך אומרים מינון בשפתנו, שהם עשו תשובה, והם באמת מבינים את הלקחים.
כן, אבל מה, אז מה אתה חושב? אתה גם חושב ש... אבל מה הפתרון לצורך העניין?
פתרון
מה צריך לעשות? מה צריך לעשות עכשיו? אוקיי, אתה הבוס, מה לעשות?
תראה, אני חושב שאם ברצועת עזה תישאר אוכלוסייה, בסופו של דבר תמיד היא תהיה אוכלוסיית חמאס. חייבים למצוא פתרון לתושבי רצועת עזה. צריך לשאול את תושבי רצועת עזה, מה הם רוצים? אתה תופתע לגלות שחלקם היו רוצים להגר.
צריך עכשיו לכבוש את הרצועה?
בוודאי.
צריך עכשיו לנקות את הרצועה מחמאס?
בוודאי, יש לך שאלה וספק?
אוקיי.
צריך לשטח את הרצועה, למחוק את חמאס, להביא לדין, זאת אומרת, דין מוות.
צריך להקים את יהודה, את גוש קטיף?
אז עכשיו, רגע, שנייה, לפני כן, זה שלב ג', אני מדבר שלב ב'. כל מה שאתה עושה ברצועת עזה יקרין אחר כך, על אופי ההתנהלות שלך. אל תשכח שהאיראנים פה על הגדרות.
אבל אם אתה אומר צריך לשנות את המשוואה, יש שינוי משוואה יותר גדול מאשר להקים מחדש את גוש קטיף?
גוש קטיף זה עוד קטן. בוא נגיד ככה, אם אתה תנקה את רצועת עזה, ואתה, אני אמרתי גם ברעיון הקודם עם יצחק בריקה, אני גם הייתי נותן להם את כל האסירים, והורג את כולם, ונותן...
שמה היית אתה נקטע, אתה משחרר את כל האסירים?
כל האסירים הביטחוניים שילכו לעזה, ירדו למנהרות ואני אלחם מהם. אתה יודע מה זה למישהו מיהודה ושומרון, שהם רוב האסירים הביטחוניים, בשביל לא להגיע לעזה, זה אפריקה. בעזה לא צריכה להישאר ישות פלסטינית, כי היא תמיד תהיה עוינת. איך אתה תשתלט על זה? אני לא יודע איך תעשה את זה. ברור שמצרים וירדן לא ירצו לקחת אותם.
סן, אז אתה אומר עכשיו ללכת לנקות את הרצועה.
בוודאי.
להחזיר אותה למה? למה שהיה לפני אוסלו?
לא, לפני אוסלו היה גם חמאס, מה? חמאס היה ב-87 שם, ב-82, שלוש אתה טיפחת אותו.
לא, אבל בסדר, מה זה חמאס? אם בן אדם הוא חמאס בבית, אין לך מה לעשות עם זה, נכון? אתה צריך לנקות מנשק.
לא, אתה לא יכול, לא תוכל לנקות מנשק. קודם כל אני אומר כזה דבר, אתה צריך להיכנס למצב מלחמתי, שבו אתה מרסק את כל הנכסים של חמאס, האזרחים והצבאים, וזה אומר, וזה אומר, שזה בעצם גירוש או לחימה בתוך אוכלוסייה שתחטוף אם היא לא תצא. זהו. קודם כל, עכשיו אם זה חצי רצועה, אחר כך את החצי השני של הרצועה של דרום הרצועה, אם כרגע זה...
קודם כל העיר עזה.
בדיוק. אחרי זה אתה תראה שלא תהיה ברירה, הנה כבר המצרים אומרים שהם יפתחו לפצועים וכו', יבקשו ממך, קח אותנו. העולם יהיה חייב לקלוט אותם, אם קלטו 11 מיליון פליטים סורים.
מה לקלוט, את האזתים?
בוודאי.
מה, להוציא מפה, להגלות מפה את האזתים?
תשאל אותם, הם ירצו.
מי יקבל אותם? מי ייקח אותם?
קנדה, דרום אפריקה.
קנדה תיקח אזתים?
קנדה פתוחה לפליטי מלחמה. קנדה פתוחה לעיראקים, קנדה פתוחה לסורים, שלושה וחצי...
כמה עיראקים הגיעו, הגיעו לקנדה?
כמה סורים הגיעו לברלין? בברלין יש 3.5 מיליון סורים. אתה יודע כמה סורים...
אז אתה אומר שאין פתרון חוץ מלהגלות אותם, להוציא אותם מעזה.
לא יהיה לך פתרון, כי אחרת, אם אתה לא תעשה את זה, אתה תקבל שם ישות שתקרין לך שוב את הסיפור של חמאס, ואני בכלל עוד לא מדבר איתך על מה יש בחמאס יהודה ושומרון, ומה יש בחמאס...
מה צריך לעשות ביהודה ושומרון?
זה סיפור גדול. אני חושב שכל זה ייגזר, מאיך אתה תסיים. עכשיו, אם אתה תעשה ניצחון מוחץ, אני חושב שביהודה ושומרון גם חייבים לשנות. היא הרשות הפלסטינית ליצור אותה ישות עוינת, שפה עוד מתדלקים אותה וחושבים, תראה את האמריקאים עוד מדברים על שתי מדינות לשני עם אבו מאזן. מה, לא הבנתם עם ישראל שכל שטח שתצאו ממנו יהיה פה בערי? אתה מבין?
לא, באמת, כאילו זה, אתה יודע...
מה? תראה את האמריקאים. תראה, כולם באופנים...
גם שמעתי שגם יאיר גולן אמר את זה, שהוא עדיין חושב שצריך לעשות היפרדות.
מצוין. מצוין, ועוד לא הבינו את הנוסחה, תבין, תראה מה זה אנשי מערב, תראה כמה חלומות יש להם וכמה הערבים אומרים להם, תראה, הערבים פה עושים את התפקיד שלהם 100.
אז מה צריך לעשות ביהודה ושומרון, אז מה כן, להפיל את הרשות?
אני לא חושב שזה כרגע, אתה חייב לסיים עם עזה קודם, ואם אתה תסיים את עזה במכה מוחצת, אתה תראה שגם ביהודה ושומרון יהיו פה תזוזות לכאן ולכאן. אתה תראה, מספר המאגרים שיגרו מרצועת עזה ב-5-6 שנים האחרונות זה בערך 400,000. עזתים, הצעירים לא רוצים את זה. מי שרוצה נשאר עם יחיא סנוואר להילחם, מי שלא רוצה, רוצה לעזוב. שאל אותם, תראה, אתה תראה שצהל ייכנס לשם עם הטנקים, מתי שהוא ייכנס, אני מקווה שייכנס במצב שהכל יהיה מרוכח שם, אתה תראה שאזרחים עזתים ירוצו לך, יגידו לך, בוא קח אותי מפה. תוציא אותי מפה. הם לא רוצים את זה. הם הביאו עליהם את הגיהנום הזה. למה שאני צריך
הם הביאו, אנחנו הבאנו.
אנחנו ברור, אנחנו הבאנו את הנשקים, הנשקים, הקלאצ'ים האלה שירו בילדי העוטף ושחטו את ילדינו ונשותינו, הם אלו שנתנו לרשות, אתה זוכר את זה, היינו אז כתבים ביחד, נתנו להם קלאצ'ים, שאחר כך חמאס לקח, והנה יורה בנו, תבין איזה תפיסה, עכשיו מה אני אומר, עזוב מה יהיה, כל מה שיהיה ייגזר, האם הבנו מה היה פה, וכל האנשים...
מה אנחנו צריכים להבין?
אנחנו צריכים להבין שהצבא שלנו לגמרי לא במוד של להבין את הפלסטינים, שנכנסנו לשינה עמוקה, באותה שינה שהייתה לנו בשמחת תורה, שלא קמו אפילו לקונות עם שחר. הם לא מייחסים לאויבים שלהם, מזלזלים באויב, הם חושבים שהאויב פה זה מערבית, זה זישות מערבית, זה לא שוויץ. חבר'ה, אנשי חמאס הם אנשים שרוצים לזרוק את כולנו לים. כנ"ל אבו מאזן, כנ"ל כל הפלסטינים, בתוך תוכם לא מקבלים את הקיום שלנו. אם מקבלים את הקיום שלנו, אפשר יהיה לחיות פה. מי שלא מקבל את הקיום שלו, שלנו, לא נוכל לתת לו טריטוריה ונשק, וספק אם נוכל לתת לו לחיות פה.
בריק, אין לך שאלות משהו?
תראה, אני סך הכל מסכים לאוטופיה שאנחנו צריכים לחיות בלי העזתים שהם הופכים לחמאסניקים. חלק שאנחנו הורגים מתחלפים עם צעירים.
נכון.
וגם אם תיכנס עכשיו ואמרתי, תרוג להם 10,000, 20,000, מתוך 40,000 שיש להם, עדיין יהיו שם והתמלו השורות, והמכה הזאת לא רק שלא תסיים את המלחמה, היא יכולה להרחיב אותה, כמו שנאמר פה, ליהודה ושומרון, לאזורים אחרים, ואנחנו נמצא אצלנו בקרס יותר גדול. אנחנו בבעיה שצריך לפתור אותה לעומק. ואני מסכים גם שמה שיקרה בעזה יקרין על יהודה ושומרון. ומה שיקרה בעזה זה תלוי בנו, אבל אני לא נגד כניסה. אני נגד כניסה לא מוכנים ובמיידי. הריכוך, ההחלשה, ואז כניסה חכמה. ואני אומר חכמה, זה לא עם תורים של מאות טנקים לתוך עזה, אלא בצורה חכמה, עם פשיטות מקומיות, והתשה הזאת תימשך הרבה מאוד זמן. ורק אחרי שנשתלט על הסיפור של החמאס והג'יהאד, אם נצליח להשתלט, נוכל גם להתעסק במה שקורה בתוך עזה. אני מסכים שהדבר הכי טוב שהיה צריך לקרות, זה שהעזתים ירצו לעזוב. הם רוצים, רק השאלה מי יקבל אותם.
הם בעלי לקבל, תראו, המזרח התיכון, נזכיר לך, אלוף בריק, ניגף את האחים המוסלמים בשנים האחרונות מאז ההזיה של אובמה, זה שקיבל פרס נובל לשלום, ומאז מדמים פה 4 מיליון ערבים, שיהיה פה דמוקרטיה. באביב הערבי עלו האחים המוסלמים, אתה יודע מה קרה להם מאז? העיפו אותם מכל המזרח התיכון, אסד העיף אותם, ומצרים העיפה אותם, לאן? לאירופה. אירופה זה, 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 זה הגירה לאירופה, גם מעזה וגם מסוריה וגם ממצרים, זה הנתיב. המזרח התיכון גירש את האחים המוסלמים ואנחנו...
האחים המוסלמים הם אלה שמאגרים?
בוודאי.
זאת אומרת, אירופה מקבלת את האחים המוסלמים?
בוודאי, בוודאי, אני אראה לך. נו מה, תסתכל את הפרק, את הזהות בדויה. אני אמרתי לה, אמרתי, אולי זה הזמן לשדר אותה מחדש, תראה מה קורה. האחים המוסלמים הם אלו שעכשיו נמצאים ברוב הפליטים, מקיימים לך חיים אורח אסלאמי בתוך אירופה, לא סופרים את המערכים שלהם, ואתה תראה מה יקרה באירופה עוד כמה זמן. אז המזרח התיכון הוציא את האחים המוסלמים, אנחנו נשאיר אותם פה? אנחנו הישות היחידה שמשאירה אותם. אנחנו ואולי איכשהו ירדן שהיא ככה על קירי תרנגולת, ואנחנו איכשהו מחזיקים אותה על הכידונים שלנו. אנחנו חייבים להבין את זה. חמאס זה לא סיפור של רצועת עזה.
אני חושב שדרך אגב היום, רבים מאוד ירצו לעזוב את עזה. אין להם איפה לחיות. אתה צריך להבין שהיום אנחנו כבר לא פותחים את השערים לשיירות פנימה, ואנחנו נפתח את השערים לעבודה אצלנו. זאת אומרת, איך הם יתפרנסו? איפה הם יעבדו 2 מיליון אנשים אלה? זה דבר שלא יכול להתקיים. הם מוצאים עכשיו עזה עם חריבה. הם ירצו לעוף משם, ירצו ללכת לכל מקום רק שיתנו להם. ולכן צריך לפתוח להם את השערים למדינות שמדברים פה עליהם, על מנת שיעזבו ככל שיותר, כי להם כבר אין שם חיים. אין חיים, אין פרנסה, אין מזון, שאנחנו עברנו דרך השערים. יש כאן בעיה מאוד קשה. צריך לקחת עוד דבר בחשבון, שמתוך ייאוש הם עשויים לנסות... לעשות דברים של ייאוש, ולנסות לרוץ מאות לכל מיני כיוונים, זה תהיה בעיה מאוד קשה שצריך להכיל אותה, ולראות איך לפתור אותה, שמאות כאלה רצים או אלפים מולך, ומה אתה עושה, הורג את כולם?
מה אתה עושה עם ה-120,000 פועלים שיוצאת כל יום ביהודה ושומרון,
no,
שחיו חיים טובים?
נכון.
מה אתה עושה איתם? אתה יודע שאני גר ביהודה ושומרון, אתם יודעים, היישובים פה, כאילו ב-48, כולם פה חמושים מוגנים על זה שהפלסטינים אותו עולים עליהם, הם המציאו שיטה. מה השיטה? שאנחנו אין לנו, שלא היה צבא בשעות הראשונות, ואזרחים מול אזרחים, ואזרחים מול אזרחים, הם מוכנים לעשות את זה. הם מוכנים לקרב. אני אומר, אמרתי את זה לידיד פלסטיני ששאל אותי, למה אתם קוראים לזה מלחמת קוממיות. אמרתי לו, זה מלחמת העצמאות שלנו, חייבת להסתיים בנקבה שלכם. אם לא, זה לא הולך. זה לא ילך, חברים, זה כואב לי לומר את זה. אני מסקר את הסכסוך הזה כבר 30 שנה, והגענו לדד אנד. השאלה אם הגענו לגב לקיר, או שמשמיים ייתנו לנו עוד סבב כדי שנבין, אבל בסוף נבין.
לא דיברנו על חיזבאללה.
תראו, זה מלחמת איראן. האיראן פה עשתה לנו את הסיפור הזה. חמאס לא היה עושה את זה אם לא הרוח הגבית של איראן ולא חיזבאללה. תראו איך הם מתגרים באמריקאים. האמריקאים הביאו שתי נוסעות מטוסים, אתמול הם חטפו התקפה בכל הבסיסים שלהם במזרח התיכון. עכשיו, אני מאוד מאמין לביידן שהוא איתנו, זה מחמם את הלב, אבל השאלה אם הוא באמת יהיה התקפים מול העניין הזה, אני חושב שנסראללה ירים את הלהבות עד הרגע שאנחנו נגיד לו לא רוצים. וזה גם לזירה הזו אנחנו נידרש. מה אתה חושב שחיזבאללה זה לא דבר שאתה צריך לטפל?
אתה חושב שחיזבאללה ייכנס איתנו למלחמה עכשיו תוך כדי שאנחנו בתוך הרצועה?
לא לאימות כולל, אבל ברגע שתיכנס לרצועה, השפה שם תשתנה בצפון.
אני רוצה להגיד מילה לגבי העניין הזה, תראו, היה לנו נס ענק. אם החמאס היה מתחיל במקביל...
חיזבאללה
עם החמאס, באותו יום שבת, ב6:30, אנחנו היינו היום במקום אחר לגמרי.
כן, רק אתה שוכח שיכול להיות שאם חיזבאללה היה מתכנן את הדבר הזה, היינו עולים על זה. כלומר, זה לא ודאי, זה לא ודאי שהיינו מופתעים גם מצפון. כלומר, למה? אני אתן לך לדוגמה, לא שאני רוצה עכשיו זה. למשל, על רצועת עזה זה שבק, ועל חיזבאללה זה מוסד. אז זה שני גופים שונים, יכול להיות שעל חיזבאללה היינו יודעים שהוא מתכונן להתקפה והיינו נערכים.
אבל יכול להיות גם שלא, נכון? ואם נכון. זה היה קורה, זה אסון לאומי, הם היו שוטפים את הגליל,
נכון.
הם היו נכנסים ליישובים, נכנסים למחנות צהל, הם היו תופסים צמתים, והם מתחילים לראות אלפי טילים, נכון. ואז אנחנו בבעיה נוראה.
נכון.
לכן אנחנו צריכים עכשיו להבין שאנחנו צריכים להיות ערוכים באמת, גם בעורף וגם בצבא, מול החיזבאללה, הרבה יותר משמעותיים מאשר מול החמאס. זה האויב המרכזי שלנו. אנחנו גם לזה לא התקלנו כמו שצריך. אתה במשך שנים, אנחנו קיצטנו את הצבא, כי אמרנו שהשלום פרץ.
אוקיי.
ולכן הגענו לצבא שלא מסוגל לתת תשובה בכמה זירות. אז היום, אם אתה שואל אותי, הערכות של צהל אחרי המלחמה הזאת, היא צריכה להיות הערכות שונה לחלוטין. הבנה שיש לנו אויב בכל הכיוונים.
שאלה אם אנחנו לא צריכים לתקוף את חיזבאללה ולמנוע את האיום הזה.
אז אני אגיד לך,
ולהסיר את האיום הזה.
אם אתה היום תתקוף את חיזבאללה, אתה...
לא עכשיו, לא כשאנחנו מתעסקים ברצועה.
לא. ברגע שתתקוף את חיזבאללה, אתה מזמין מלחמה אזורית, כוללת זה בוודאות.
אוקיי.
והפעם...
אז להמשיך לחיות עם חיזבאללה כזה...
זה לא משנה להמשיך. אם אתה לא מספיק חזק, שלתת תשובה ולהגן על העורף שלך, תחכה עם זה.
אוקיי.
אם היינו מספיק חזקים, היינו יכולים לספוג את המלומה.
אוקיי.
זה הכל.
האם צריך להיערך לזה?
כן.
ולתת מכה לחיזבאללה?
במידה שנהיה מספיק חזקים, זה שיקול אפשרי. היום לא.
מה אתה אומר, צביקה?
אני אומר שיום הנה אם אתה צריך לעשות את זה, אני לא חושב שאם היינו יכולים לעשות את זה כבר עכשיו, פספסנו את ההזדמנות, זה היה יכול לקרות, לא יודע, שהיה שם את הדיון בקבינט, אם להקדים שם היה איזו הזדמנות פז, אבל לא ככה מתחיל עם מלחמות, לא, אני חושב שאתה תידרש לזה, אני לא הייתי עושה את זה במקביל, הייתי מסיים את הסיפור בעזה.
במקביל ברור שאנחנו מעדיפים שלא, כן. אבל אם אתה חושב שאנחנו יכולים להמשיך לחיות עם הדבר הזה על הגבול?
לא, כמו שאתה לא יכול, אתה לא תוכל, זה פי אלף יותר מסוכן מחמאס, למה, היישובים בצפון יסכימו שיש כוח...
כלומר, חמאס? לסיים בשאיפה את האירוע ברצועה, להתחזק, כמו שבריק אומר, להיערך בעורף כמו שצריך, ולטפל באיום הזה של חיזבאללה.
רגע, ועוד דבר, עוד דבר, זה לא רק חיזבאללה, חבר'ה, אתם יכולים להבין, ברגע שהערכנו עם חיזבאללה, זה כל המיליציות הפרו-איראניות, בתימן, בעיראק, בסוריה, האיראנים בינתיים בצד, זה מדובר חבר'ה על עוצמה... אני תמיד אומר כמו פצצה גרעינית בנשורת גרעינית. אלפי טילים ביום.
כן.
אלפי, זה על מרכזי האוכלוסייה, על מים, ואנחנו צריכים לספוג כאן מאומה רבתית. בשביל שזה יקרה, ואנחנו נתמודד עם זה, צריך להיות מוכנים לזה, גם בעורף, וגם בחזית, חזקים ממש על מנת להתחיל תהליך כזה שיביא את המצב הזה.
הנה בואו רק נתחזק קצת, ונראה את הרוח של הלוחמים.
פרשת שבוע? איך לך?
תשמע, אני עכשיו יורד, אני יורד עכשיו לעוטף קצת לחזק חיילים, לדבר איתם, אני עושה את זה בכל זמן שאני יכול, שאני לא בשידורים. תשמע, זה מדהים לראות איזה חוכמה ואיזה אמונה יש אצל החיילים הפשוטים, וכמה זה אצל הגנרלים נעלם, אבל זה יעלה, זה יתאפס לאט לאט. ברגע שננצח את עזה באופן שזה ייתן פה מכה על השולחן לכולם, אתה תראה כמה רוח גבית יהיה לנו בהמשך לחיזבאללה.
מילה טובה אחת, אני אומר לך שנושא רוח הלחימה צריך להצדיע לחיילים, למפקדים הזוטרים. ולמפקדים הקצת יותר בכירים, שהגיעו בהמוני מחוץ לארץ מתוך ישראל, וכל כולם מגויסים להגן על המדינה. זה באמת נקודת האור הכי גדולה שהייתה פה.
נכון, כי הם הבינו מה קרה.
כן.
הם פשוט הבינו.
צביקה יחזקאלי, יישר כוח, תודה.
תודה רבה, ינון.
תודה.
תודה, אלוף.
להתראות. שלום אליהו ליבמן.
בוקר טוב לך, לאלוף בריק ולכל המאזינים בארץ ובעולם, וכולנו מצפים בעזרת השם שעם ישראל במלחמה הזאת יכריע פעם אחת את כל אויבינו בכל מקום שהוא, בכל מקום שמי שאומר שתושמד מדינת ישראל, נקדים תרופה למכה ונשמיד אותו.
בעזרת השם, ראש מועצת קריאת ארבע, וגם אבא של אליקים, אליקים שעכשיו חטוף בתוך רצועת עזה.
כן, אליקים... חטוף כבר יותר מדי ימים, צריכים לעשות את הכל, גם להכריע את אויבינו וגם לחלץ ולהחזיר את החטופים לשלום בעזרת השם, ולתת לאויבים שלנו מכה ניצחת למאה השנים הבאות, ולהמשיך עם הרוח הגדולה הזאת של עם ישראל, שבאמת נכיר מי אנחנו עם ישראל, למה באנו לארץ ישראל. זה בדיוק פרשת השבוע, פרשת לך לך אברהם, מקבל את ההבטחה האלוקית, מגיע לארץ, נמצא פה, מלמד אותנו מה קורה ששובים לו בשבי בן אחיו את לוט, הוא יוצא לקרב לילה ראשון, שובה ומחסל את כל האויבים ומחלץ, ובעצם נותן לנו קריאת כיוון מוסרית איך נוהגים מול אויבים.
תגיד, איך אתה מתמודד עם האירוע?
מה שמחזיק אותי זה האמונה בהשם והאמונה בעם ישראל, והאמונה שגם עם ישראל לא יצטרך עוד מכה כזאת קשה וכואבת, בשביל להבין שחייבים, כדי שנהיה בעזרת השם עם חופשי בארצנו לעוד הרבה מאוד שנים, אז לחכות ולהקדים תרופה למכה מבחינת הבא להורגך השכם להורגו, בכל מקום שיש אנשים שקוראים להשמדת ישראל, זה גם ביהודה ושומרון וגם בצפון וגם בסוריה וגם באיראן וגם ביפו וגם ברמלה וגם באקו, להרוג, להרוג, לא לרחם, כל מי שקורא להשמדת ישראל, כל מי שמחנך, להרוג אותו עכשיו, עכשיו לא לחכות. יש לנו פצצות אטום, יש לנו טילי יריחו, יש לנו רוח גדולה של עם ישראל, ואנחנו צריכים שלא יהיו פה אויבים בארץ ישראל. מה שלא עשינו בששת הימים, צריך לעשות את זה עכשיו. אנחנו לא יכולים לחכות עוד, אנחנו לא יכולים לחיות.
אז פרקטית, מה אתה חושב שצריך לעשות עכשיו? מה עכשיו אתה הבוס, מה עושים? מה צריך לעשות?
כרגע צריך להפעיל את כל היכולות, את נשק יום הדין, עם הפצצות אטום שלנו, עם כל הכלים,
מה, לזרוק פצצת אטום?
פצצת אטום על איראן, ובסוריה, ובלבנון, בכל מקום שיש אויבים שקוראים להשמיד אותנו, אנחנו נראה לעולם שבעל הבית השתגע, רק ככה נוכל לשרוד בכללים של המזרח התיכון. אנחנו לא צריכים לחיות כמו שחיינו מששת הימים, לא במיגוניות, לא במאבטחים בקניון, לא צריך...
אז אם זה היה תלוי בך, אתה היום היית זורק פצצת אטום על טהרן.
ברור, ברור. מה השאלה? זה היה צריך להיות הרבה קודם. למה אנחנו מחזיקים את הפצצת אטום? שנחטוף את המכה כמו שחטפנו בשמחת תורה בעזה, ואז נתעורר? אנחנו צריכים להבין שאנחנו מוסריים. מה קרה פתאום? בלילה אחד כולם מורים למחוק את עזה? למה אתם לא מאמינים? ועכשיו ברוך השם מאמינים, צריך להתחזק באמונה הזאת, שאנחנו מוסריים, ערכיים, חפצי חיים, אבל מי שקורא, רק אומר להשמיד את מדינת ישראל, הוא צריך למות. אנחנו רוצים לחיות פה, לא רוצים לגעת באף אחד, אבל כל מי שמתכנן, פועל, יש צבא בלבנון שפועל להשמיד אותנו, הוא לא צריך לחיות רגע.
אז מה לעשות עם לבנון? גם פצצת אטום על ביירות?
צריך בכל מקום שיש כאלו שמתאמנים ומתכוננים להשמיד את מדינת ישראל, צריך להשמיד אותם בכל דרך שהיא, פצצת אטום, טילי ריחו, יכולות כאלו אחרות שעדיין לא נחשפו ואפשר לעשות אותם. רק ככה נוכל להיות עם חופשי בארצנו, ככה העולם יראה בנו באמת אור לגויים, כצבא מוסרי וערכי שחפץ חיים ולא נותן לאף אחד לא לאיים עלינו, לא להתכונן לכבוש אותנו, ולא לדבר בהשמדתנו. זה לא נתפס.
אבל אפשר להגיב?
כן.
וואו. להגיד, לזרוק פצצת אטום, זה בעצם לומר, תמות נפשי עם פלישתים.
למה?
משום שמי שחושב שזרוק פצצת אטום, הפצצת אטום לא תגיע בחזרה אליו, לא בהכרח דווקא מהאיראנים, את צפון קוריאה למשל, זה רק עניין של זמן שאתה תחטוף על הראש, אז ימותו כל אויביך, תמות יחד איתם, היינו לזה אנחנו מצפים. תראו את פוטין. הוא נלחם כבר שנה וחצי מלא אוקראינה, יש לו פצצות אטום קטנות יחסית, שיכול באזור להשמיד אזורים,
טקטיות,
הוא לא עושה את זה, כי הוא מבין שאם הוא עושה את זה, זה מלחמת עולם שלישית.
אבל אוקראינה לא מאיימת להשמיד אותו.
לא משנה, אוקראינה מקיזה את דמו, אוקראינה מחלישה, ולכן הוא היה יכול בשנייה לסיים את
המלחמה. אין לו לגיטימציה, הוא התוקף, פה אנחנו מותקפים.
ואז,
אבל ארצות, אלוף
רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה.
אלוף, ארצות הברית עשתה את זה ביפן.
אוקיי, עשתה את זה ביפן, ומאז לא נעשו, משום שלכל אחד ברור שאם אתה זורק פצצת אטום, זה מלחמת עולם. אם ישראל היום תזרוק פצצת אטום, תהיה לגיטימציה למתנגדינו, לרוסים, לכל מי שיחליט, אולי לא דרכם ישירות, אלא השאלה של פצצה למישהו אחר, או צפון קוריאה להשמיד את ישראל. אז נשמיד כמה ערים גדולות בעולם, נשמד בעצמנו, תתחיל מלחמה עולמית, והנה הנס הגדול יקרה. מדינת ישראל תרד מהמפה העולמית, יהיו אלפי מיליוני הרוגים מסביב, ואיזה ניצחון פירוז זה. תגידו, פשוט צריך להיות, לא יודע מה להגיד על זה, שאנשים מדברים כבר בשפה, שהם לא מבינים את המהות שלנו, נחזיק פצצת אטום, מה קרה פה? אנחנו עכשיו ניצור מלחמת עולם שלישית, שאנחנו בעצמנו נובס בה.
אלוף בריק, אתה דיברת עשרות שנים, ואף אחד לא הקשיב לך, אני לא אשכח את ההרצאה שלך, כממפה במילואים, מאוקדם 143, על הסיפור שלך ביום כיפור, ושעשרות שנים אתה באמת סוג של שופר, שאף אחד לא שמע לו. המציאות בהסתכלות היומיומית, בתיאורים שאתה מבין את הפוטנציאל, שיש לחיזבאללה ולסוריה ובאיראן, ולערביי יהודה ושומרון, ולערביים בתוך עורף ישראל, אין לנו מנוס מבעל הבית השתגע. אם אנחנו חפצי חיים ומאמינים באמונה שלמה בבורא עולם שנתן לנו את המדינה, ואנחנו צריכים להגן על עצמנו ולא לסמוך על אף אחד, אנחנו צריכים להקדים תרופה למכה.
אבל אני אומר לך שאתה לא מגן על עצמך, אתה הורג אותה ואחרי זה את עצמנו. אתה צריך ללכת למהלכים חכמים, יש מה לעשות, היה אשר הרבה שנים לעשות, להיות הרבה יותר חזקים בלי לזרוק פצצות אטום, כי זריעת פצצת אטום זה סוף העולם של מדינת ישראל. אל תהיה תמים, זה לא יכול להמשיך שאתה תמשיך לחיות ותנצח את כל העולם עם פצצות אטום כשאתה לא תכתוב בעצמך. זה פשוט תמימות שחבל לדבר עליה. לא, אסור להגיע למצב הזה. כי ברגע שנגיע למצב הזה, אנחנו החלטנו למות יחד עם כולם. לכן,
אנחנו
אין מצב שאתה זורק פצצת אטום ואתה חושב שלא יזרקו עליך. אתה פשוט טועה בגדול. צפון קוריאה יכולה לזרוק, פקיסטן יכולה לראות עליך פצצת אטום, סין יכולה לראות עליך פצצת אטום. ברגע שאתה תשמיד מיליוני אנשים, ישמידו אותך, שלא יהיה אי הבנות. פשוט אתה חושב שאתה מלך העולם, שיש לך פצצות אטום, אתה תזרוק על כולם ואתה תישאר נקי. תגיד לי, איפה התמימות הזאת? לאן הגענו?
אלוף, אני רוצה לחיות ורוצה לחיות.
אתה לא תחיה ככה, אתה לא תחיה, אתה תביא עליך שואה, לא תחיה, זה בדיוק מה שאני אומר לך.
אנחנו לא נביא שום שואה, אנחנו יודעים שככל שנהיה יותר חזקים ועוצמתיים, בעזרת השם תהיה לנו תפיית הדשמיה כמו שהיה לנו במלחמת השחרור, וכמו שהיה לנו במלחמת ששת הימים, וכמו שאנחנו נס מעלך כל כך הרבה שנים אחרי 2000 שנות גלות, לא באנו פה להתמגן לעצמנו לדעת ולהישחט, לחטף,
לא, אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך מעלוב בריק, תשמע, בוא, עשו לנו פה שואה, כן? שחטו לנו תינוקות, זקנים, נאנסו נשים וכל הדבר הזה. אנחנו עדיין מתנהלים פה בתוך איזה קונבנציה שאתה מדבר איתי על לא לפגוע באזרחים בעזה ולחכות.
אני אומר את הכל.
וכל מיני דברים, אנחנו כאילו, הלו, תתעוררו, שואה.
ינון. אינון, סליחה.
כן.
אינון, אני כל זה אומר מהמבט שלנו, לא מהמבט שלהם. אני בא ואומר שאת כל פעולה צריכה להיות בשכל, על מנת שלא נקים את כל העולם נגדנו, כולל אלפי טילים כל יום עלינו, לפני שנהיה מוכנים לזה, ולא הכנו את עצמנו שנים. אז אם אתה עכשיו תעסוק בערג של...
אז אני לא יודע, לא אומר הטוב, בזה הוא אומר הטוב,
לא משנה,
אני לא יודע.
אני בא ואומר...
מה איפה אנחנו? מה קרה פה?
נכון, מה קרה? שנים נרדמנו. אני אומר את זה שנים. אנחנו לא מספיק חזקים לעשות את המעשים האלה, ויותר מכך.
אז עכשיו נסכן את החיילים שלנו?
לא נסכן את החיילים. אם אתה תיכנס היום ותשמיד אוכלוסייה, אתה מסכן את החיילים ואת האוכלוסייה, לא רק את החיילים. משום שכאן יהיה מלחמה גוג במגוג, אלפי טילים כל יום על מדינת ישראל. תתכונן לזה, אחרת תפסיד את היכולת שלך לנצח.
טוב, מילים לסיום שלך.
אלוף זה יקרה אם תרצה, אלוף זה יקרה אם תרצה או לא תרצה. לעניין של זמן ועיתוי שהאויב יבחר. למה שהאויב יבחר ולא אנחנו? אנחנו נבחר. אנחנו צריכים לצאת למלחמה שערה, מלחמת קוממיות, שיהיה לנו בעזרת השם 100 שנים שקטות. והרתעה, ולא נצטרך שום מקלט במדינת ישראל.
בשביל זה אתה צריך כוח צבאי שמסוגל לעשות מלחמה שערה. אין לך את היכולת הזאת לעשות.
יש לנו את הרוח.
אתה לא יודע את המצב, אתה לא יודע את המצב, ואם אתה רוצה לעשות זה באטום, אתה טועה בגדול. היכולת הקונבנציונלית שאני לא מסוגלת היום ללכת למלחמה שערה נגד כל המזרח התיכון, צריך להבין את זה, אתה תסתיר.
אני אומר, להשתמש ביכולות, לא קונבנציונליות.
מה? אז אתה מתאסון גם עלינו. נקודה.
טוב, אליהו ליבמן, וואלה, תהיה חזק, הבן שלך אליקים שם בשבי חמאס. תודה רבה לך שדיברת איתנו, ראש מועצת קריית ארבע.
תודה אינון, ובעזרת השם שעם ישראל ימשיך עם רוח הגבורה ורוח המסירות נפש, ובעזרת השם נזכה לראות בניצחון הגדול והמוחץ על כל אויבינו בכל מקום שהם.
אמן. תודה אליהו. בריק, יש לנו עוד שעה אחרי החדשות.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו אינון מגל עם האלוף במילואים יצחק בריק.
אוקיי, אנחנו מצטרפים להודעה של דובר צה"ל.
הם שניים מתוך 222 חטופים, תינוקות, ילדים וקשישים. הצוותים המבצעיים של צה"ל פעלו באופן הדוק עם המתאם גל הירש ועם כל גופי הביטחון כדי לסייע בהבאתן הבטוחה ארצה. למצרים, תפקיד מפתח בסוגיית החטופים והנעדרים. המאמצים שהיא משקיעה בסוגיה אפקטיביים ומוערכים. אנו פועלים איתה עם מצרים בשיתוף פעולה ומודים לה ולצלב האדום על העשייה שלהם בנושא. אנו מחויבים להשבת כל החטופים הביתה ונמשיך לנהל מאמצים אזרחיים, מבצעיים, מודיעינים מסביב לשעון. לנגד עינינו עומדת המשימה הזאת, היא המשימה בעדיפות עליונה, החזרת החטופים הביתה. כחלק מהשחרור של נורית ויוחבד, הפיץ ארגון הטרור הרצחני חמאס סרטון ציני, שבו רואים את הנשים ממחבלים שמקבלות מזון. אסור לנו להתבלבל לרגע. זה חלק מהטרור הפסיכולוגי שמפעיל עלינו חמאס, הוא מנסה להפעיל את זה נגד אזרחי ישראל, אבל גם נגד העולם כולו על מנת להראות, לכאורה, שהוא ארגון אומני. זה סרטון טרור ציני, שלא יצליח להשכיח מאף אחד מאיתנו איך מחבלים רצחניים ונפשעים חדרו בשביעי באוקטובר לקיבוץ ולקחו בשבי חטופות, נשים, מבוגרות, והשאירו את הילדים ואת הנכדים שלהם בבית. זה מעשה רצחני ונפשע, אנחנו לא נשכח ולא נפסיק להזכיר את זה לעולם. שאלות בבקשה.
דובר צהל,
אוקיי.
כן. ממשל ביידן אמרו הלילה לניו יורק טיימס שצהל עדיין לא ערוך לתמרון קרקעי בעזה ושלא ברורות המטרות שלו, ואנחנו שומעים דברים דומים גם מהאלוף יצחק בריק, אז קודם כל מה יש לך לומר בנושא המוכנות של הצבא, והאם יש סיכוי שהמלחמה הזאת תגיע לסיומה בלי שייכנס תמרון קרקעי לעזה?
הכוחות שנמצאים באזור הדרום, כוחות היבשה, הגדולים מאוד, התגייסות גדולה מאוד של צה"ל, אנשי המילואים, הכוחות הסדירים, מוכנים. הם ממשיכים להעמיק את המוכנות שלהם, ממשיכים להתאמן, ממשיכים לעבור על מודיעין, ממשיכים להתארגן עם הציוד הטוב ביותר, ממשיכים וממשיכים על מנת להגיע למוכנות הגבוהה ביותר. אנחנו נפעל ונפעיל את הכוח שלנו בהתאם למצב שבו יהיו את התנאים הטובים ביותר עבורנו, ולכן גם נשפר בעזרת חיל אוויר את המצב של השטח שיווה ויהיו בו פחות איומים על כוחותינו. לצד העניין הזה יש שיקולים, מכלול של שיקולים, אסטרטגיים, אופרטיביים, טקטיים, צריך להסתכל על האזור, צריך להסתכל על עזה, צריך להסתכל על מאמצים נוספים שקורים בעזה, וכך אנחנו עושים, ובסופו של דבר יש פה הנחיה של הדרג המדיני שאנחנו צריכים לממש אותה. אם אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים ונחושים. לגבי הממשל האמריקאי, לארצות הברית, שהיא בת ברית אסטרטגית של מדינת ישראל, יש לה מכלול של שיקולים אסטרטגיים ואינטרסים במזרח התיכון. יש לה גם הרבה מאוד ניסיון עם מלחמות בעיראק ובאפגניסטן, ואנחנו גם לומדים מהניסיון הזה גם עכשיו וגם בעבר. צריך לזכור דבר אחד, המלחמה שלנו היא על הגבול שלנו, היא לא אלפי מיילים ממדינת ישראל. אנחנו מדברים על גבול עם מדינת ישראל, על הגבולות של מדינת ישראל. אנחנו ביום של אחרי המלחמה צריכים לחיות כאשר בגבול שלנו מנגד אין עוד איום כזה שיכול להיות כמו שהיה בשביעי באוקטובר. ולכן את זה, בסופו של דבר, זאת החלטה שאנחנו צריכים לקבל לבד, כי זה ביטחון מדינת ישראל. תודה רבה.
מה אתה אומר על דובר צהל, אלוף בריק?
אני חושב שהוא גם מתחיל להבין שהמיידיות והזריזות זה מהשטן. אם שמעת ושמעת אותו היטב, שצריך להמשיך להכין את הצבא, וכמה שנכין יותר טוב יהיה יותר טוב, ונחכה לרגע של העיתון הנכון. זאת אומרת, זה לא עכשיו ומיד כמו שהם שידרו כל הזמן. הם מתחילים להפנים שזה צריך לקחת זמן. וזה לא יום ולא יומיים, לא שבוע ושבועיים. וכמו שאמרת, אנחנו צריכים להמשיך להקות בהם, להכין את הצבא שהוא אומר מוכן, ואני אומר לא מוכן כרגע כמו שצריך, יש עוד הרבה מאוד מה לעשות.
מה למשל?
אמרתי, יחידות שמגיעות אחרי 5 שנים, לא מאומנות, שעכשיו את חלקם התחילו לאמן, לא מכירות את אמצעי הלחימה כמו השוב, הצייד, שזה בעצם טון מנהלים את המלחמה, לא מכירות את הזירה הזאת בכלל, מעולם הם לא התאמנו לזירה כזאת, חלקם אפילו לא יודע איך נוסעים בשדרה בצורה נכונה, חלקם עולה על נמרים.
אימונים.
זאת אומרת, אימונים שצריך לעשות, כולל התמאה שזה לא לוקח 2-3. זה צריך לעשות בקצב, ולעשות זה מספר חודשים, לא 2-3, כי אם אנחנו רוצים את להיות
מספר מוכן. חודשים של מה? של הכנות? או של כניסה שבמשך כמה חודשים?
לא, בחודשים האלה אנחנו ממשיכים להחליש אותם, וזה ייקח חודשים בשביל
להחליש. ריכוך של חודשים?
ריכוך, כן, ריכוך. יחד עם זה צריך גם להכין את העורף לאפשרות של התפרצות כוללת. גם כאן יש המון דברים שלא עשו אותם, ועד יהיו עוד אלפי הרוגים. במילא אם תיכנס עכשיו, עוד שבועיים.
אם זה היה תלוי בך, מתי היית נכנס?
הייתי נכנס עוד 30 שנה, 8 חודשים, אחרי שהכל מוכן, משום שלא בר כלום. כי אם תיכנס, לא תחסוך זמן. אמרתי, תחטוף מכה קשה מאוד, תהרוג כמה חמאסניקים מתחת לאדמה, 10,000 ימשיכו להיות שמה, מאומת תתפרץ גם באזורים אחרים, ואתה...
אמרת את זה לראש הממשלה?
אמרתי הכל לראש הממשלה.
עוד 30 שנה, 8 חודשים.
אמרתי, אני אומר, יכול להיות גם 4 חודשים. לא משנה, זה הסדר
גודל. חודשים.
חודשים.
לרקח אותם חודשים.
לרקח, להכין במקביל את הצבא באמת כמו שצריך, להכין במקביל את העורף באמת כמו שצריך, להיות יותר מוכנים, כי אם תיכנס עכשיו, ולא תחכה, אז מה תעשה? תחטוף מכה קשה, אתה תגיע לפתרונות מאוד מינוריים, כמו מתוך האלפים שיש שם, מתוך 10,000 מתחת המנהרות, אז תשמיד 10,000, נו אז מה? אבל המלחמה תתעצם, ואתה תמצא את עצמך במצב הרבה יותר גרוע, מה שאתה נכנס, ולא תוכל לשחרר אנשי מילואים. מישהו חושב עכשיו, הולכים לעשות מכה, ועשינו סוף, ממש לא מבין את הסיפור. אין דבר כזה. זה מלחמה התשה במשך חודשים ושנים שנצריך להמשיך על מנת להגיע לתפוקות הנראויות, ולא מישהו חושב שאנחנו נכנסים מצבא, חוטפים מכה קשה, יוצאים והנה הסיפור גם נגמר. להפך, הוא מחריף. כי האזור מסתרף, ואת זה צריך להבין. אין את המכה הזאת לשחרר אחרי זה אנשים. המכה הזאת תוביל לגיוס נוסף של אנשים, וצריך להפנים את הדברים האלה.
אבל אין משק בינתיים.
אז לכן אני אומר, בזמן שאנחנו עובדים עליו עם התישים ומחלישים, זה לא רק עם אוויר, זה גם לחסום את היכולת שלהם לקבל מזון, מים וכו, למזוד את הנושא הזה, להחליש אותם מבחינה מנטלית, נפשית, אחרי חודשים, אפשר חלק מהאנשים לשחרר לעבודה, כלא עומדים להיכנס מיידית, מי שיתאמן כמו שצריך יחזוב, אחרי זה מחזירים את מי שצריך. אני גם דרך כלל חושב, גם אחרי התשה הגדולה, ושנחליש אותם, לא צריך להיכנס עם כל ה... מאות טנקים וזה לתוך עזה. אני לא מבין את התפיסה הזאת בכלל.
תגיד, איך הגענו למצב הזה?
איך הגענו? אני אומר את זה כבר שנים.
כן, איך הגענו?
בלפני 20 שנה, מחליטים שהמלחמות הגדולות נגמרו, יש לנו שלום עם המצרים, יש לנו שלום עם הירדנים, הסורים אז לא רלוונטיים, ומתקבלת החלטה שאפשר לקצץ את הצבא בצורה מאוד עמוקה, ומשום שאין יותר מלחמות גדולות. אז מספיק להחזיק צבא קטנטן, טכנולוגי, ממזר וקטלני. ובזמן שהאיום גודל מסביבנו, וכולנו רואים את החגורה של 200,000 טילים ורקטות, שאנחנו רואים שהם מתעצמים בחמאס ובחיזבאללה, אנחנו ממשיכים לקצץ. 5 רמטכ"לים מקצצים ולא רואים את התמונה האמיתית שצומחת לעיניהם. לא רק שמקצצים את הצבא בצורה מדהיגה מאוד, גם מחליטים שהסדיר ינצח. זונחים את כל אנשי המילואים, לא צריך. הרי אנחנו קטנים, חזקים, מספיק סדיר. אין מלחמות גדולות, נגמרו. ואז לא מאמנים את אנשי המילואים, ולא מתמיעים אמצעי לחימה, והם לא מתאמנים 6-7 שנים, ולא מוכנים, ואנחנו מגיעים לצבא קטנטן, שאמרנו שהוא יהיה טכנולוגי וקשיר, קנו טכנולוגיה, לא התמיעו אותה, ואנחנו בעצם לא, הקשירות של אנשי המילואים ירדה בצורה תאומית, ביטלנו מתוך 10 ימי מילואים שהיו ב-2004, לטובת אימונים ותעסוקות, לשמור על הגבולות, תוך 15 שנה הגענו רק לשני ימי מילואים לשנה מתוך 10. 80% קיצוץ, יחד עם זה קיצצנו יחידות, לא הצלחנו לשמור על הגבולות, בגלל שלא אנשים שיעשו את הפטרולים, נכנסו מאות אלפי כלי נשק.
הבעיה העיקרית היא תודעתית, לא?
בהחלט, הכל מתחיל ממנהיגות ותודעה. ברגע שאתה מחליט ויוצר קונספציה, שאתה מרתיע ואתה חזק, ושמעת בערוצי הטלוויזיה שישבו אלופים בדימוס עם זכיחות, הם לא יעזו, אנחנו הצבא הכי חזק במזרח התיכון. הם פשוט, אם יתחילו, נשמיד אותם, נדפוק אותם, אנחנו עם חיל האוויר נהרוס את הכל. חיל האוויר שלנו לא מצליח לעצור את קצב הרקטות שיורים לנו בסבבים בעזה. תן לך רק דוגמה אחת, שומר החומות. ירו במשך 10 ימים, 400 רקטות כל יום, סך הכל 4,000. כל חיל האוויר שיורד על המטרות בעזה, שאין שום סיכון לחיל האוויר, לא מצליח לעצור ואפילו בכסף של רקטה אחת. כל הימים 400. זאת אומרת, איך חיל האוויר הזה יוכל להתמודד עם מרחבים ענקיים של 3,000 טילים רקטות מדי יום, ולא קטנים כמו של החמאס, אלא מאות קילוגרמים מדויקים. בשביל זה היה צריך לחשוב אחרת, להבין שהמלחמה השתנתה.
כן, אבל כן. אתה יודע מה אתה לא אומר כל הזמן?
נו.
אתה לא מדבר על תודעת השלום הכוזבת, שפשטה פה מאז אוסלו, שהובילה לכל הדבר הזה. אני אשמיע לך עכשיו, מישהו שלח לי אתמול חייל, שריונר, שמספר, הוא היה על הגבול באסון שקרה לנו, בשמחת תורה. והוא מתאר שהם לא ירו, ראו את האזתים רצים פנימה, והם לא ירו בהם בגלל שהם לא היו חמושים. והוא אומר, הוא מדבר על הצבא המוסרי שלנו, תקשיב מה הוא אומר, אתה יודע, זה למרות את השערות, כן, לא כן. למרות, לתלוש את השערות, לתלוש את השערות ולצרוח.
לי אין, אבל.
כן, לי עוד נשאר משהו, תקשיב.
וזה רק מדהים כמה שהצבא שלנו מיוחד, וכמה לוחמים שלנו מיוחדים. שאנחנו רואים כמות הזאתי מטורפת. בלי שאנחנו מבינים מה הם עושים ואיך הם בוזזים ולוקחים ציוד ועונסים בחורות בעוטף, ואנחנו לא מבצעים אל רובם הגדול ירי, כי אנחנו רואים שאין להם נשקים. זה מדהים כמה הצבא שלנו, גם בשעת מה שנקרא מלחמה והפתעה, עדיין שומר על מוסריות, על אותם הזאתים שפורצים את הגדר בלי נשקים, רק עם מקלות, ומסתובבים בשדות החקלאים שלנו. באותם רגעים אנחנו לא מבצעים עליהם.
לא הבנתי מה אמרת עכשיו. נכנסו הזאתים ללא נשקים, והצבא לא ירה עליהם כי הם ללא נשק?
אנחנו הטנק שלנו לא ביצע את הירי הזה. אנחנו באותו שלב עוד היינו מוסריים. אנחנו ראינו אזרחים מבחינתנו שחצו את הגדר. עוד לא הבנו שכל מי שנכנס הוא בעצם מחבל. ורק בעצם אנשים שראינו עם נשקים בידיים נתנו פקודת אש. ואותם חיסנו. עד שהבנו נגד מי אנחנו מלחמים. ושם בעצם עשינו את הסוויץ' בראש.
אתה מבין, היינו מוסריים.
תשמע, מה ש...
אתה מבין כמה זה לא מוסרי? אתה מבין כמה זה... כמה הפך להיות הצבא הכי לא מוסרי בעולם?
אני א' מקבל שמה שקרה בשנים האחרונות, שהבדואים גנבו בתוך מחנות, נשק שאנשים יושבים ורואים ולא עושים שום דבר, שנכנסים לתוך המחנות שלנו וגונבים טונות של תחמושת, ולא עושים שום דבר. שנותנים הוראות פתיחה באש שאי אפשר לעמוד בהם, שאם האבן באוויר, אז אסור לך כבר לראות, ואם זה ביד, אסור לך לראות, ואנשים פחדו יותר לעמוד לדין, מאשר להרוג את האויב, שהוא מאיים עליהם. בהחלט הגענו לנקודה, והכל מתפיסה תודעתית, שהשלום פרץ, שאנחנו חזקים, שאנחנו צריכים להיות הכי מסורים בעולם, ואני אומר, צבא לא יכול לנצח, ברמה שאתה, מאיימים לך ואתה לא יורה, משום שאתה רוצה להיות מוסרי. ברגע שמסכנים אותך, תראה. עכשיו, אנחנו בנושא הזה צריך לעשות שיפט אדיר, לשנות את כל כללי פתיחת הירי. דרך אגב, אחת הבעיות שתהיה לנו, במלחמה האזורית הבאה, שאלפי אזרחי ישראל, אם לא עשרות אלפים, בדואים קיצונים, ברים קיצונים, ירוצו לתוך היישובים שלנו. ועכשיו השאלה, אזרחי ישראל, מותר לראות בהם? זאת שאלה שנשאלת, ואני אומר לך שהייתי הקימו ועדה של 20 אנשים להמליץ מה זה המשמר הלאומי של מדינת ישראל. הייתי שם, הצגתי מה צריך לעשות, אבל לא שואלים אותי, אבל יש מבחינת החוק, אסור לראות באזרחים ישראלים. אז מה עושים? רצים מולך, נכנסים לבתים, שוחטים מסכינים, אתה לא רואה להם נשק, אז מה אתה עושה? זאת אומרת, אם לא נסדיר את פקודות האש האלה, מול פורעים שרצים לבתים ושורפים והורגים, לא נצליח לעצור אותם, כי אנשים היום מפחדים יותר מבית המשפט.
אבל זה מה שאני אומר, שאנחנו הגענו למצב של תודעה מופרעת, שאיבדנו את האינסטינקטים הבסיסיים של בני אדם, של ההישרדות שלנו. וזה דבר, זה עם שעבר שואה לפני 80 שנה.
עם זה אני מסכים.
זה עם שעבר מלחמת קוממיות, כן, לפני 75 שנה. זה עם שעמד בפני מלחמת חירום, או גם הישרדות לפני 50 שנה. כלומר, מה, איך הגענו למצב שחייל אומר, מדבר על מוסר, שהיינו מוסריים, שלא ירינו באנשים שהלכו וטבחו ואנסו ושחטו תינוקות ונשים, איך הגענו למצב המוטרף הזה? ואני אומר שהכל זה פשוט תודעה כוזבת שהנחילו לנו פה במשך עשרות שנים של השלום המזויף הזה עם רוצחים ומפלצות, אתה מבין? הלכנו שבי אחרי תפיסת עולם מופרעת, שלא הבינה איפה אנחנו חיים, וזה דבר פשוט לא יאמן, שהגענו למצב המטורף הזה. פשוט הגענו למצב מטורף, וקיבלנו שואה. בסוף התוצאה של זה, שהתחילה באוסלו, שהבאנו את חבורה של מרצחים, הרי עשינו פה פטנט שלא קרה מעולם, להביא את האויב שלך, ולהכניס אותו לתוך המגרש שלך, לתת לו נשק, לתת לו שטח, לחמש אותו, ואחרי זה לברוח ממנו, ולשים גבולות, ורק להתעסק בהגנה, ורק כיפת ברזל, והגנה, ועוד הגנה, וגדר למעלה, וגדר למעלה, ואנחנו כל היום שבועים בתודעה שאם אנחנו נברח ונצא ונושיט את ידינו לשלום ונעשה ערב זיכרון משותף וכל מיני אבלים ושטויות והזיות, אז כאילו בסוף מה קיבלנו? קיבלנו שואה. זאת התוצאה הישירה, התודעה.
תפיסת השלום שהייתה נחלת רבים גרמה לשחיקת היכולת הצבאית והביטחונית שלנו. במקום לעשות את ההפך, אני בא ואומר שבמזרח התיכון לא נשיג שלום אם לא נהיה חזקים. האויבים שלנו רוצים להשמיד אותנו. הם יוכלו להתייחס אלינו ולהיות מוכנים לעשות הסכמים רק במידה והם יבינו שהם לא מסוגלים לעשות את זה ושאנחנו נהיה חזקים. על מה שקרה, אנחנו במקום לבנות צבא חזק, שיגיד לאויבינו כל מי שנעשה איתו לא כדאי, ואז אם רוצים לעשות פשרות ושלום, קדימה, הלכנו עם השלום והקלשנו את הצבא. כאילו השלום פרץ עוד הרבה לפני שהוא היה בכלל. זאת אומרת, אנחנו עם צבא חלש, לא מסוגלים עכשיו לעשות שלום. כי אומרים, למה שנעשה שלום עם חלשים? התעוזה הזאת של חמאס, ללכת ולהתפרץ ביום אחד, ולשחוט לנו 1,300 ילדים, נשים, זה מראה את התחושה שלהם שאנחנו חלשים. הם ראו אותנו מתנהלים מול החזבאללה בחודשים האחרונים. אוהל עומד...
ואת המשבר, שהמשבר הפנימי שהיינו בו.
והמשבר הפנימי, ודאי. השנאה, כותביות, דתיים,
הפגיעה בצבא, המילואימניקים,
הסרבנות, אני מסכים, כל זה גרם לחולשה אדירה, שהם זיהו אותה, ואומרים, עם צבא חלש, עם מדינה חלשה, זה הזמן, ולכן הם יזו לעשות דבר שמעולם הם לא היו חושבים עליו, לכן אנחנו בשביל לנצח, ולהגיע לשלום צריכים קודם כל להיות חזקים, לבנות את הביטחון הלאומי שלנו, כי אנחנו בעולם שמי שלא חזק לא קיים, ואת זה אנחנו לא עשינו. אנחנו החלשנו את הצבא, כי לא צריך צבא, כן. אנחנו ונעשה שלום.
אוקיי, בוא נדבר עם, נגיד שלום לסרן אדם נצר. שלום לך.
אהלן.
אתה כיום קצין במילואים, אתה משרת בחטיבת, בלימודים, מה אמרתי? במילואים, סליחה. קצין בלימודים, בקבע בעצם, משרת בחטיבת כפיר. תן לנו בבקשה פרטים ותספר לנו מה הסיפור שלך בתוך המלחמה הזאת.
בסדר גמור. כמו שאמרת, קצין בלימודים, אני בדיוק סיימתי את התקופה של השנתיים וחצי לימודים שלי. אני לקראת תפקיד מ"פ בהכשרות, המחזור שצריך להתגייס בקרוב. באותו שבת אני נחתי בשעה 4:30 בבוקר מאתיופיה. האמת שממש במקרה, כאילו הייתי צריך להמשיך שם עוד שבוע, משהו אמר לי, אדם תחזור לארץ. אני יודע שקל להגיד את זה, ובטח נשמע כמו איזה משהו מצחיק, אבל זאת ממש הייתה הרגשה. 4:30 בבוקר נחתי בארץ, ו... 6 בבוקר הייתי עם ההורים שלי, התחילו הזכות, תיארתי אותם, אני גר ברמת גן עם ההורים, ההורים שלי גרים שם. אחרי זה נסעתי לבת זוג שלי בראשון לציון, גם 6:30 כזה הייתי אצלה כבר. בשנייה שהבנתי שיש חדירה למספר יישובים ושאין הרבה כוחות, אני חמוש עם אקדח, נסעתי לכיוון הדרום. בדרך אני נסה להתעדכן בכל מה שאפשר גם מחברים וגם מהרדיו, ניזון מכל מה שכולם שמעו בשעות האלה. מבין שגם בסדרות וגם בבארי אין, יש אנשים שמבוצרים בבתים ושאין אין מספיק כוחות שם. אני עובר ליד סדרות, אני רואה שיש שם כבר הרבה משטרה, ממשיך לכיוון בארי. טיפה אחרי צומת צד, אני מוצא את עצמי בשדה קרב כבר בשעה 7:30 בבוקר. אני נלחם ליד הטובים ביותר, היה שם חבר'ה של ימ"מ, והיה שם חבר'ה של היחידה הטקטית של מג"ב. אני עם ג'ינס קצר וסנדלים, מנסה לעזור במה שאני יכול. לקח משהו כמו חצי שעה שצריך להשתלט שם על העניינים, משהו כמו 3 מחבלים בטווח קצר, הכל קורה מהר מאוד. חשבנו שתיארנו את המרחב, התחלנו להתעסק קצת עם הכמות הלא נורמלית של האנשים שהיו שם, של הגופות, לראות אם יש עוד את מי להציל. בזמן הזה אני לוקח אקדח של אחד השוטרים, זיכרונו לברכה, שנפל שם כמו גיבור, ואת המחסנות שלו גם. משהו כמו 8 בבוקר, יש כוח של ימם במשהו כמו 20 מטר ממני, מאחורי רכב, מתחילים לראות מה עושים מעלה, ואנחנו שומעים יריות בקצב קבוע, והם נופלים שם אחד אחרי השני. אני ו...
מי זה נופל אחד אחרי השני?
הלוחמים של הימם שהיו שם. אני עומד ליד הפרמדיק שלהם בלג אחורי, אנחנו מזהים את המקור של הירי, וצועקים להם איפה מגיע הירי. כביש מאוד רחב, בטונדה באמצע, בצד השני של הכביש יש שם תחנת אוטובוס ובטונדה. המחבל עם מחשימו מחופר שם מאחורי התחנה, מחופר של הירי, עד שאנחנו מזהים כבר... יש שם רק אחד שנשאר בחיים, צועקים לו איפה מגיע הירי, הוא משיב באש משם, אנחנו משיבים באש כמה שאנחנו יכולים מהאזור שלנו, וגם הוא נופל. אני צריך את הפרמדיק שהירה לכיוון המקור ירי.
הם היו חשופים פשוט לכיוון של המחבל?
הם היו באמצע הכביש. המחבלים הפכו את אותם כבישים בכל הדרכים, כי הם ידעו שיגיעו בזרימה גדולה הרבה מאוד כוחות לתוך היישובים.
אז הם עשו חסימות.
נכון, אז מעין חסימות. בהתחלה ראו אותם, אחרי זה לא ראו אותם, הם חיכו שאנשים יעברו שם. בהתחלה הם פגעו אך ורק באזרחים שנסעו שם, וזה מה שראינו, זה המראות. ואז כל כוח שהגיע, והגיעו כמות מאוד גדולה של כוחות. אני אומר, זה תומת מאוד מאוד קטנה, ויש עוד כל כך הרבה כאלה בדרך, ואני בטוח שזה אומנם הייתה סדירה מלאה בירי ומלאה באויב, אבל היה כל כך הרבה מקומות כאלה. הם הפכו את אותם כבישים לשטחי השמדה, וממש פגעו אחד אחרי השני בלוחמים. אני לוקח סבנה של המשטרה שהייתה שם, מתקדם לכיוון, ולראות אם יש עוד את מי להציל. באותו זמן הפרמדיק משיב באש לכיוון התחנה, אני בא לקפוץ את אחד הלוחמים שראיתי שעדיין מצליח להגיב, בזמן שאני תופס אותו הוא חוטף כדור נוסף, והכדור השני פוגע בי, בין לבין אני מנסה לקחת לו את הנשק הארוך, כי אני רק עם אקדח כמו שאמרתי, ולא מצליח לעשות את זה. אני מקבל את הכדור, אני רואה שאין לי שם כבר מה לעשות, אני מסתכל ימין לשמאלה, גם הפרמדיק...
איפה חטפת את הכדור?
בחזה בצד ימין, מתחת לבית צ'כי.
וואלה.
כן. עסקה בשריר. אני רואה, מסתכל למי נשמע, רואה כבר שאין לי מה לעשות, ושחייב להביא לפה הרבה מאוד כוחות. לא ידעתי מה קורה במקביל. כאילו, הבנתי בדרך שזה הולך להיות משהו מאוד מאוד גדול, שנכנסו כמות גדולה, אבל את הסדר גודל באמת אי אפשר לתפוס כל כך מהר. אני עולה על הרכב שלי, מתחיל לנסוע לכיוון צומת צעד, רואה שם שוטרים. במקרה ראיתי את הסרטון הזה ממצלמת גוף של שוטר, גם שאני מכווין אותם, אומר להם ש-200 מטר משם יש שם מחבל בצד שמאל מאחורי תחנות אוטובוס, והם הולכים לשם. בדיעבד הבנתי שהורידו אותו גם, אז התחושה הייתה הרבה יותר טובה. אני ממשיך לנסוע, ממש 2 דקות אחרי זה אני רואה בצד הכביש אישה מאוד, אישה מאוד מבוגרת עם בעלה, היא ללא הכרה, קיבלה כדור באזור הגב. הוא מבקש ממני עזרה, כמובן יורד מהאוטו, מעמיס אותה לרכב שלי איתו ביחד, ונוסעים לכיוון ברזילאי, בדוק שלי מתקשרת בדרך.
אתה עם כדור בחזה?
כן, עושה נקולת החיצה כמובן, זה לא איזה שטף דם תורץ, ראיתי שאני בהכרה עדיין, כאילו הבנתי שאני לא הולך, שאני במצב טוב, לוחץ על הפצע שלי, ומקביל אומר לו מאחורה ללחוץ על הפציעה שלה, ושאנחנו נוסעים לבית חולים, במקביל הבדוק שלי מתקשרת, היא אומרת לי, מה קורה, מה קורה, אתה לא עונה לי, אני הייתי ישר עליי כבר כמה פעמים, אז אני אומר לה, אני בדרך לבית חולים ברזילאי, יש לי פצוע קשה ופצוע קל, ואני אשמח אם תגיד, תכיני אותם לדבר הזה, היא הצליחה לתפוס אותם גם, זה באמת עזר, איך שהגעתי לשם כבר היה שם הרבה מאוד כוחות, כמובן בגלל המצב, אבל הם הכירו את האירוע כבר, ברוך השם הצליחו להציל אותה, אני הגעתי לשם ואמרו שאני חייב לעשות צילום חזה, והיה שם בלגן נורמלי והרבה מאוד כוחות שמגיעים, ממש כל שנייה, אז הבנתי ששם זה לא המקום הנכון להיות, עליתי על רכב, נסיתי לתל השומר, ושם טיפלו בי, בצורה מטורפת.
כן. טוב, איזה שהם לקחים שיש לך מהאירוע שלך?
יש הרבה לקחים. הבנתי ש... דבר ראשון, הבנתי שזה המקום שלי וכאן אני צריך להיות. בשנייה שיחדתי לצאת מהשפוז, שזה אחרי 30 שעות, חזרתי לשטח וכבר העברתי את כל מה, כל מה שהיה לי חשוב להגיד לקוחות. אני במצב טוב, הכל בסדר. נראה לי שהדבר הגדול ביותר, שמעתי קצת השיחה שלכם מקודם על הצבא שלנו ועל... זה לא ממקומי גם לבוא עכשיו ולהגן כי אני שם, בסדר, אבל... כמו שאמרתי, זה אירוע מאוד מאוד קטן. אני עוד טיפה בים ועוד ממש שום דבר מכל מה שקרה שם. הכמות המטורפת של האנשים שחירפו את נפשם ושהגיעו לשם, בין אם זה בלי ציוד או עם ציוד או עם היחידות או בלי היחידות, ובין אם זה שעה אחרי זה או שלוש שעות אחרי זה, זה באמת לא נתפס. ונראה לי שאנחנו נבין את הסדר גודל של ההתקפה הזאת שנפלה עלינו. אותו יום שבת, עוד שנה, שנתיים קדימה, נבין באמת את הסדר גודל. והיו שם הרבה מאוד אנשים. היו שם הרבה מאוד אנשים שנתנו את הנשמה שלהם. לא מדבר עכשיו על מוכנות הצבא או דברים כאלה, זה באמת, זה גם לא מעניין, כאילו צריך לדבר עכשיו על דברים שעושים לנו טוב ושמרימים אותנו. עזוב את הצבא, אני אומר את האנשים בעם, כאילו... אנשים עובדים קשה, יומם ולילה, עוד לפני הדבר הזה, שנים לפני זה, רק בשביל שביום פעולה אני עושה את הדברים בצורה הטובה ביותר, וחשוב לזכור את זה. זהו, וכמה דברים, אם אני כבר מנסה את המעמד, אז אני חושב שכאן אנחנו נמדדים. כאן העם שלנו נמדד. אמנם עברנו כמה תקופות לא פשוטות ברמה המדינית, בסדר, אבל זה נראה לי לעולם היה, וכנראה גם לעולם יהיה, אבל שאנחנו מאוחדים, אנחנו מנצחים, וזה להתאפק בכלל. זה לא משהו חדש, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, כמו שאומרים. רק ככה אנחנו יכולים לנצח, ואין להתאפק שנצליח גם.
כן, בריק, כן.
זהו, לגבי הסיפור שלי, אני לא בא ולספר את זה, אני לא חושב שאני איזה גיבור גדול, אמרתי, אני כולה עוד טיפה בעיה, ועוד איזה משהו מאוד מאוד קטן ממה שקרה שם.
בוא נשמע, אלוף בריק רוצה לשאול אותך שאלה, כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד לו שאתה גיבור אמיתי, הודות לגיבורים כמוך, הצלחנו להדוף אותם, והאם יכול לעשות הרבה יותר חמור, התעוזה הזאת, הריצה לתוך התופת, זה מה שנקרא גבורה במלוא מובן המילה. לקחת ולסכן חיים בשביל אחרים. זה מה שאנחנו קוראים, ערבות הדדית, המוכנות לסכן את החיים של החבר, ההבנה שאין לנו אחרים שעשו את העבודה. דרך אגב, אנשים כמותו ניצחנו במלחמות ישראל. בגלל אנשים כמותו, אנחנו חיים במדינת ישראל. אני חושב שהתגלתה כאן גבורה של רבים, אל מול אש תופת, והם הלכו וזה. אני חושב שזה באמת ציון לשבח לחבורה הזאת, שהוא אחד בינינו, שהוא גם שהוא נפצע, הוא ממשיך לתפקד בקור רוח, הוא לוקח איתו את הפצועה, הוא מדבר, פשוט לא יאומן. האנשים האלה הם האנשים ברות חוד החנית בכל מלחמות ישראל, הם אלה שמצילים את המדינה.
סרן אדם נצר, מחטיבת כפיר, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
מיכל קדוש, דיווחי תנועה. מה אתה אומר על הדיווחים, על משבר אמון בקבינט, עם הצבא, והייתה כותרת ראשית של ידיעות אחרונות אתמול, הוכחשה, אבל יצרה איזה סוג של הד שהלצה את נתניהו, שר הביטחון והרמטכ"ל הופיע ביחד אתמול, ולהוציא הודעה, ולהתעסק בתוך כל הדבר הזה.
תראה, יש משבר אמון. קודם כל, אחרי האירוע שקרה ביום שבת הקודם, נכון? שש וחצי בבוקר.
שבת לפני שבועיים וחצי.
זה שבועיים וחצי כבר עברו. כן. אתה מעלה איך שזה רץ.
כן.
נוצר משבר אמון קשה של חיילים, מפקדים, בחלק מהפיקוד הבכיר. הרי זה דבר שאי אפשר לעבור.
ושל הדרג המדיני בפיק בצבא?
להחתי גם, ושעל הדרג המדיני בתוך עצמו. אני חושב שבהחלט, גם בקבינט יש שם ויכוחים קשים. רק לאחרונה ביבי אמר שלדעתו הצבא עדיין לא מוכן כמו שצריך. לעומת זה, גלנט כל הזמן מספר שהכל הכל בסדר. זה יוצר לחץ, זה יוצר קשיים. אני לא יודע אם זה נכון שהוא הזמין את גבי אשכנזי אליו.
כן, הוא הזמין אותו לפגישה, הם נפגשו.
כן, אבל זה משדר משהו. הרי ברור שהקשר בין גלנט לגבי אשכנזי הוא קשה מאוד. ברגע שגלנט יודע שהוא זמן גבי אשכנזי לראש הממשלה, זה בעצם אצבע בעין. הרי הוא ניצא, למה צריך את גבי אשכנזי? ולא משנה, אני לא אומר שלא צריך, אבל יש כאן תהליכים שיוצרים מתח מאוד קשה, וזה מאוד לא בריא. אני לא משוכנע שהתמונה היפה שכולם מחבקים את כולם, היא התמונה שאכן היא אמיתית לגבי המתחים שקורים בתוך המערכת הזאת, ואין ספק שנצח מלחמה צריך אחדות, אמון הדדי, ויש כאן בעיה לא פשוטה שצריך להתגבר עליה.
ועם גנץ ואיזנקוט?
תראה, גנץ ואיזנקוט נכנסו לתוך הקבינט. אני חושב שאני גם יודע לפחות מה איזנקוט חושב. אם אני לא טועה, גדי איזנקוט חושב שזה לא נכון כרגע להיכנס. הוא מבין את הבעיה, הוא שוחח עם מפקדים בשטח, הוא מבין את הסיטואציה, אני חושב שהוא לא רחוק מהמחשבות שלי.
חבר'ה, דווקא איזנקוט.
דווקא איזנקוט, כן.
שאיתו היה לך הרבה...
כן, 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 כן. תראה, אני לא אעזוב כרגע, אבל אני מדבר על עכשיו, גדי איזנקוט היה בשטח, מכיר את הדברים, יתקן אותי מישהו אם אני טועה, אבל אני חושב שזה המצב, אני מרגיש שגדי, תראה, אני מכיר את גדי, אם גדי היה חושב שצריך להיכנס עכשיו, היית שומע אותו. היה אומר, חבר'ה, זה הזמן, זה העיתוי, הוא לא מדבר על העניין הזה, אני חושב שהוא לא, מאוד לא אוהב את, את התפיסה שהולכת לקרות. לבי גנץ, אני לא מבין מאיפה זה בא כל דבר. הוא עכשיו, הוא דיווח שהוא חושב שמי יצר להיכנס. אני לא יודע אם זה גישה פוליטית, שהוא חושב שזה נכון שככה ישמעו אותו, או שהוא באמת חושב באמת שככה צריך לעשות.
אוקיי. בוא נגיד שלום לאופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום.
שלום.
איך אתה רואה את התמונה?
קודם כל, אני שמעתי את קצת דבריו של בריק, וכיוון שגם אני ישבתי עם חלק מהאנשים שהוא הזכיר, בזמן האחרון, אני לא בטוח שהוא מדייק, סתם אני אגיד לו, בלי לציין את המתתו של כל אדם. גדי איזנקוט לא מתבטא בתקשורת נקודה. אז לשפוט את זה לעמדה כזו או אחרת, לא הייתי עושה את זה. אני חושב שהסיפור הוא לא אם יהיה תמרון קרקעי, יהיה. השאלה היא קיול הציפיות שלנו לגבי הישגיו, ואני חושב שפה נוצרת מגמה מאוד בעייתית, שהיא בלתי נמנעת אולי בתודעה של כולנו, כתוצאה משני דברים. הדבר הנורא שקרה לנו בשביעי באוקטובר בבוקר, והעובדה שהתמרון הקרקעי, ואתם מכירים את זה היטב, זה הפך כבר מ-2006, אם לא לפני זה, בכלל לא לכלי אופרטיבי שאתה מחזיק בארסנל שלך ואתה משתמש בו, כדי להשיג את מטרות המלחמה, אלא לאיזשהו מבחן של אופי ונחישות ונכונות להקריב, לספוג עבדות וכן הלאה והלאה. והחיבור של שני הדברים האלה יוצר בציבור תחושה שאומרת שני דברים. אחד, אם אנחנו לא נתמרן, אז אנחנו כנראה באמת איבדנו את הרצון לחיות במזרח התיכון, כי אם אנחנו לא עושים את זה, אם אנחנו לא מגלים את הנחישות הזאת אחרי הדבר הנוראי שנעשה לנו, אז אין מה לחיות פה. ומצד שני, איזו ציפייה שהתמרון יפתור כל צרה בצוקה ויביא, זה לא נכון וזה לא נכון, וצריך לעשות מהלך קרקעי באשר הוא משיג את המטרה, והמטרה של הפעילות הצבאית, מה שהיא יכולה לעשות, היא אחת, היא להרוג מחבלי חמאס ולפגוע בתשתיות שלהם. זה מה שהפעילות הצבאית יכולה לעשות, כל הדיבורים על מיטות ולא יודע, כל מיני מילים שאין להם תרגום לשפה צבאית, לא צריך להשתמש בהם.
מה זאת אומרת, אין להם תרגול לשפה צבאית?
אין להם תרגול לשפה צבאית, אינון.
שפה צבאית, מה, אין השמדת האויב? אין דבר כזה?
יש השמדת האויב, אם אתה הולך ועכשיו, הולך לכל מחילה, זוחל בה והורג את האויב. אני מאוד מציע לא לעשות את הדבר הזה, כי התוצאות של זה יהיו הרות אסון לצהל ולמדינת ישראל. אנחנו צריכים לנהל מערכה, אני בעד לחלוטין מיטוט החמאס, אני חושב שבלתי אפשרי לישראל, לא רק בעוטף עזה, אלא במקום אחר, לחיות עכשיו לצידו של ארגון, שזה מה שהוא עשה לנו. לדבר הזה יש הרבה מאוד אספקטים, ואחד מהם הוא השמדה מרבית של יכולתו הצבאית. את הדבר הזה צריך לעשות מהאוויר, את הדבר הזה צריך לעשות מהקרקע, זה צריך לעשות בסינרגיה בין כל הדברים האלה, אבל צריך להבין שאין דבר כזה, שזה זאת ה... זה ברור לי לגמרי למה זה נוצר, החיבור הזה שנוצר בתודעה של אנשים, כאילו אנחנו ניכנס לעזה ובזה זה ייגמר. זה פשוט לא נכון.
טוב, תגיד, איך אתה חושב לדעתך שהגענו לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים?
בראש ובראשונה, ממדיניות שאני מרשה לעצמי להגיד שביקרתי אותה בזמן אמת. ביקרתי אותה ממקום אחר, אני מודה, אבל ביקרתי אותה בזמן אמת.
אתה התנגדת לאוסלו ולהתנתקות?
אני לא מדבר על אוסלו וההתנתקות, אם כי, נון, אם אנחנו כבר מדברים על אינטגריטי, אני ורביב דרוקר כתבנו ספר על ההתנתקות ועל מניעיו של שרון בהתנתקות, שלא ראיתי אף פעם מישהו מנגיד תומכי בנימין נתניהו כותב על בנימין נתניהו. פרחס ולרשטיין הסתובב עם הספר של רביב דרוקר.
אבל תמכת, אבל התנגדת להתנתקות?
אני מתנגד לצעדים חד צדדיים. אני הייתי בעד, אני חושב שכל צעד חד צדדי, אגב, הייתי תומך מהראשונים של יציאת צהל מלבנון, אני חושב שיציאת צהל מלבנון בדרך שהיא נעשתה, וצעדים חד צדדיים בכלל מייצרים לאויב תחושה שההתנגדות שלו ניצחה.
אוקיי, קטעתי אותך. איך הגענו למצב הזה? קטעתי אותך, סליחה. איך הגענו למצב הזה?
מדיניות של 10 שנים לחיזוקו של החמאס, כדי להחליש את הרשות הפלסטינית ולגמור את רעיון שתי המדינות.
10 שנים, זאת אומרת, לפני 10 שנים לא היה פה, לא היה שום דבר. ב-93 לצאת מעזה...
ב-48 היו כל מיני
דברים. לא, אין קשר, אין קשר בין אוסלו וההתנתקות.
אתה לא עם בן כספית עכשיו, עשה לי טובה, תפסיק עם השטויות. בסדר? אני לא מנהל איתך שיחות כאלה. שאלת אותי שאלה, אני עונה.
בבקשה.
הם לא מתפרנסים עכשיו.
מקבל את הביקורת.
מהדבר הזה. ב-2014, אחרי צוק איתן, ואני זוכר פגישה של ועדת המשנה למודיעין, שהייתי חבר בה, שיחה ביני, אגב, ובין אריה דרי, ביציאה מראש הממשלה בנימין נתניהו. אני הבנתי אז, ואחר כך ראינו את זה בפועל, ואגב, ממשלת בנט לפיד עשתה בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות, נתניהו היה ראש הממשלה רוב הזמן. מדיניות מפורשת שאמרה, אנחנו נתמוך בחמאס בשתי סיבות. גם החלשת הרשות הפלסטינית, וגם, דבר שלא היו שסופים, גם ראשי המערכת הצבאית, ניסיון לקנות שקט בכל מחיר. והחיבור של שני הדברים האלה, יצר את האיום הזה, ואחרי שאמרתי את זה, אלמלא כשל, קריסה מוחלטת, מודיעינית והגנתית, כן, לא היינו מגיעים לאירוע הזה של השביעי באוקטובר, היינו מגיעים אולי להתקפה של חמאס שהייתה נגמרת, בתוצאות שהיו נראות לנו איומות ונוראות, אבל כמובן לא בפרופורציה המסביעה, מטלטלת תודעה שאנחנו נמצאים בה היום, אז אני מחבר את שני הדברים האלה, הייתה מדיניות כושלת שקיבלה את החמאס, והיה כשל מודיעיני וצבאי בשביעי באוקטובר.
כן, אבל ודאי אתה צודק שאתה עושה את החיבור הזה, כי אני חושב שהכשל המודיעיני והצבאי נבע מהכשל התודעתי.
יכול להיות. יכול להיות, את זה, אתה יודע, אני קצת מכיר את הפרטים...
של חוסר הבנת האויב, ושל ההנחות שהוא מורתע, וההנחות שהוא לא רוצה מלחמה, וההנחות שהוא דואג לאזרחים, וההנחות ש...
אני מסכים לחלוטין, אבל בוא נגיד, המדיניות ששזקת החמאס לא נבעה רק מאי הבנת האויב, היא גם נבעה, ובנימין נתניהו אמר את זה בקולו, היא נבעה מרצון לחסל את האופציה של המדינה הפלסטינית, שאנחנו יכולים להתווכח עליה, ואני מניח שיהיה לנו ויכוח עליה. זה בסדר גמור, רק אני אומר, בו לא מתעלם מהעובדה שזה יצר מדיניות חוק מכוונת של חזקת החמאס.
אתה, יש לך איזה מחשבות לגבי, עזוב רגע את רצועת עזה, לגבי יהודה ושומרון, מה האופק שכרגע אתה רואה לאזור הזה?
אני רואה אופק, אגב, אני רואה בהתנהלות נכונה, גם מוצאנו על זה נייר קבוצה בראשותי במכון, אני רואה בהתנהלות נכונה הזדמנות לישראל לצאת מתוך הזוועה הזאת לכיוון חדש שמכתיבים לנו אותו בעיניי האמריקאים. האמריקאים, תראה, ההודעה האמריקאית על הפניית הג'רלד פורד לפה, לא בא, היא לא נובעת מאמפתיה, היא באה שעות אחרי הידיעה הראשונה על הטבח של החמאס, ועוד לפני שראו תמונות וכו', והיא נובעת מזה שהאמריקאים חזרו למזרח התיכון. הם חזרו למזרח התיכון מכל מיני סיבות שאני לא רוצה לנתח אותם עכשיו, עוד לפני המלחמה הנוכחית, מה שבא לידי ביטוי ביוזמת הנורמליזציה בין ישראל ובין סעודיה, והאמריקאים מנסים לבנות במזרח התיכון ארכיטקטורה של קואליציה אזורית, שישראל ומדינות, מה שאני קורא מדינות שואפות יציבות, כמו סעודיה ומצרים וירדן ומפרציות ואחרות נמצאות בה, שהן היום בעיני האמריקאים זה חלק מהארכיטקטורה העולמית שהם בונים. ואם אנחנו נלך עם הדבר הזה, ואם אנחנו נפסיק לדבר בשפה שאומרת האמריקאים קושרים את ידינו, אלא נבין שאנחנו עובדים בתוך קואליציה, אני מאמין שנביס את חמאס ונמוטט את שלטונו באמת, ואני מאמין שיהיה לנו, נוכל ללכת לעתיד, שנראה אחרת בכל המקומות, ואז ננהל את הוויכוח על יהודה ושומרון.
לא, אבל עדיין, אני שואל אותך, האם אתה עדיין חושב שיש התכנות להקמת מדינה פלסטינית של נסיגה ישראלית ביהודה ושומרון?
אני חושב שאין התכנות לקיומה של ישראל יהודית ודמוקרטית, כשנמשיך להיות כובשים של עם אחר. אני חושב שהדיון על איך צהל הגיע, שבריק כמובן הוא מהשותפים העיקריים לו, והיו לנו, לי ולא גם לא מעט שיחות על הדבר הזה, לא יכול להתעלם מהעובדה שחלק ממה שהביא את צהל עד היום למקום שהוא נמצא, זה העובדה שחלק גדול ממנו, אולי החלק הכי גדול בפעילות המבצעית שלו, הוא פעילות שיטור בתוך אוכלוסייה אזרחית ביהודה ושומרון.
כלומר, עדיין אתה חושב שיש התכנות להקמה של מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון?
אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, קודם כל אני מסתכל קודם כל על ההגדרה של עצמנו ועל מקורות העוצמה שלנו. משם נגזור את הפתרון, הפתרון הוא מורכב, הפתרון הוא מסובך, המדינה הזאת לא תוכל להיות אף פעם מדינה שיש לה צבא, היא לא תוכל להיות מדינה שישראל איננה שולטת על גבולותיה, אנחנו צריכים לדון איך הדבר הזה נראה, אבל אנחנו צריכים להתחיל מההסתכלות שלנו על עצמנו, כי מה שלימד אותנו השביעי באוקטובר במחיר היום, במחיר שמזעזע את התודעה של כל אחד מאיתנו, זה שתמינת ראש בחול לגבי מי אנחנו ולאן אנחנו הולכים, מביאה אותנו לאירוע הכי קשה בתולדות הציונות.
טוב, מה אני אגיד לך, מדהים, באמת, אבל כל יום לומדים משהו חדש.
אני שמח.
כן, שאנשים עדיין חושבים שאפשר לאפשר לערבים מדינה ביהודה ושומרון, אחרי מה שראינו שקרה בעזה, אבל בסדר, אוקיי, מעניין.
אוקיי, דידי.
תודה רבה. טוב. תודה, כל טוב. שלום בנצי שוורץ.
שלום.
אתה חרדי שהתגייס אתמול.
אני חרדי שהתגייס אתמול במסגרת שלב ב' מתוך 100 פלוס של חיילים שהתגייסו.
מה קרה?
מה קרה?
כן, מה הוביל?
סתם, המדינה ברוגע מוחלט, אני שומע, לא?
לא, זה ברור, אבל מה קרה אצלך?
מה קרה אצלי? אני חושב שמהרגע שנפתחה המלחמה הרגשתי שאני חייב לעשות משהו שהוא באמת משמעותי. בתקופה האחרונה עשיתי שני דברים מקבילים. גם ניהלתי מטה לרשות עיר באיזשהו עיר למועמד, וגם בעבודה שלי בתוך ארגון בעצמי, אני עוסק בתעסוקת חרדים. את המטה הפכנו לחמה לרוח משפחות, ואת העבודה התחלנו לגייס חרדים למפעלים חיוניים, והרגשתי עדיין שאני יכול יותר. שבוע שעבר התפרסם אפשרות לגיוס לצה"ל לשלב ב', אני קיבלתי פטור בגיל 28, הייתי פשוט עוברך כולל.
בן כמה אתה?
היום אני ב-39.
אז איזה שירות אתה הולך לעשות?
אני רק אספר שנייה שתבין, גיל 28 קיבלתי פטור, 29 אני יצאתי לעבוד, ביקשתי מהצבא לבטל את הפטור. ביטלתי את הפטור, עשיתי שירות אזרחי שנתיים, והיום היה אפשרות גם מי שעשה שירות אזרחי בעצם להתגייס לצה"ל, ולכן עשיתי זה. מבחינת תפקידים עוד לא ידוע, עוד לא ברור, ישנם כמה מסלולים, תוך כדי הטירונות אנחנו נשובד בתפקידים שונים. מה שבטוח שבאמת הצבא מנסה לתת את המירב, שהחיילים ירגישו פה בנוח.
למה התגייסת עכשיו? מה אתה רוצה להגיד בזה?
לא רוצה להגיד כלום. אני מרגיש פשוט צורך לאומי שלנו כרגע, במצב הנתון עכשיו, שאנחנו מצב מלחמה, כל עזרה שאדם יכול לתת בכל צורה אפשרית, אני הרגשתי שאני יכול להתגייר צבאית, יש אנשים שיכולים להתגייר התנדבות, זה בסדר גמור. אבל כולנו, כולנו, וזה לא יותר מן הכלל, כולם חייבים בשלב הזה לתת ולתרום למען העם שלנו.
ומה אתה הולך לעשות? כמה זמן תהיה בצבא?
שבועיים כרגע זה הטירונות.
טירונות שבועיים.
אחרי זה אנחנו נשובד, זה טירונות קצרה. אחרי זה אנחנו נשובד במילואים בתפקידים כל אחד לפי היכולות שלו, לפי הכישורים שלו, לפי מה שהצבא צריך.
שזה אומר כמה מילואים? זאת אומרת, אתה מגויס כרגע עוד שבועיים, אתה מגויס למילואים.
כן, אין לי מושג, אשמח לעקוב.
ובתחושה שלך, אתה, מה, זה משהו שישב על לבך, שאתה רוצה לעשות את הדבר הזה, ועכשיו אתה מוציא אותו לפועל?
לא חיפשתי לעשות צבא, כי עשיתי שירות אזרחי ותרמתי שנתיים מלאות באמת למען העם ולמען המדינה, אבל כרגע אנחנו במצב מלחמה. במצב מלחמה זה מצב אחר לגמרי, ולכן צריך כל אחד, אני הפסדתי הרבה כסף בזה שעכשיו הלכתי לצבא, כי אני בעצם שבועיים לא מסתכל. אבל אין ברירה. באמת שאין ברירה, ומי שחושב שיש ברירה, אז הוא צריך לפתוח את העיניים.
ואתה חושב שיש חשיבות לזה שחרדים עכשיו יתגייסו?
מי שלא נמצא כרגע במסגרת תורנית, ולא תורם את היכולות שלו ללימוד תורה, שזה לא פחות חשוב, ואפילו הרבה הרבה יותר חשוב לימוד תורה, כי באמת זה מה ששומר על העם היהודי כבר במשך אלפי שנים, צריך גם לתת בכוח האורפי ובכוח של החזית, כל אחד לפי מה שהוא יכול, כי בסופו של דבר החרדים לא כולם נמצאים בצבא, אבל מי שעכשיו יכול לתרום ולתת, מוזמן לעשות ככל שביכולתו.
אוקיי, בנצי שוורץ, חרדי שהתגייס אתמול. תודה רבה לך וישר כוח. אתה רוצה להגיד משהו?
אני מצדיע לו. יש כאן כיוון מאוד מאוד חיובי, גם שירות לאומי, וגם רצון לתרום בצבא. הלוואי שנלך עם זה קדימה, ופעם אחת יסגור את כל הבעיה כל כך כותבית בין החרדים לבין החילונים. יש כאן כיוון מאוד מאוד טוב, אדם כזה מייצג אותו.
בעזרת השם. בנצי שוורץ, תודה.
להתראות.
כשהלב בוחר, רק אלוהים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו בי אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת לאלוהיו, קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול.
נתת לי את חיי, נתת לי הכל.
בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט. הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח.
אלוף במילואים יצחק בריק, תודה שבאת.
תודה גם לך.
תודה על מה שאתה עושה. נגיד גם תודה לשר פלסנר ושמואל בן סימון שערכו והפיקו, לאחרים על השידור תמר שלומוביץ' ובני שאולסקי, לאורחים בדיגיטל מיכל קדוש ומאורטה. שיהיה לכם המשך יום טוב עד כמה שאפשר. תודה שהייתם איתנו, להתראות.